אנחנו ממשיכים בענייני ההומור בתלמוד. שבוע שעבר עשינו איזה מין הקדמה כללית כזאת, מופשטת יותר. השבוע נתחיל לדבר קצת יותר בתכלס. נעשה את זה דרך מאמר של בויארין שנקרא תלמוד כסאטירה מניפאית. הוא פורסם בתיאוריה וביקורת, יש אותו באינטרנט מי שרוצה. פחות מעניין מבחינת המוקד שלנו, הוא רוצה להשוות את הסגנון של הסאטירה שהוא מזהה בתלמוד עם סגנון שנקרא סאטירה מניפאית. הוא קיים מאז תקופת היוונים ועד תקופה המודרנית, יש לו כל מיני דגמים, ואז יש לו מנטרה שלמה על זה שהתלמוד מושפע ממקורות הליניסטיים. זה מבחינתי פחות מעניין, פחות גם המוקד במאמר הזה. המאמר הזה הוא קטע מתוך ספר שיצא באנגלית שנקרא Socrates and the Fat Rabbis. יש לו אפילו ציור של פאט רבי על הקליפה. בתוך הספר הזה יש כל מיני השוואות מעניינות בין סוקרטס, זה לא קראתי, רק קצת קראתי עליו. אבל בתוך המאמר הזה ספציפי הוא רוצה להמחיש את הנקודה של הטקסטים הסאטיריים בהקשר של רב קוליות. אני מדבר קצת על ההקשר שלו ואז נראה מה אנחנו עושים איתו. המקום שהוא רוצה לשאול עליו זה האם התלמוד הוא חד קולי או רב קולי, האם הוא דיאלוגי או מונולוגי. זה מונחים חזקים בביקורת הספרות עם בכתין שקצת דיברנו עליו שבוע שעבר בהקשר אחר. והשאלה האם תלמוד זה באמת טקסט שמפגין ריבוי פתוח ומציג כל מיני אפשרויות בלי לסגור אותם, או שבעצם מה שהתלמוד עושה זה לעשות להעמיד פני ריבוי, ובסופו של דבר הוא משליט אופן מסוים של סגנון מסוים של דיבור. למשל האפשרויות שמתמודד איתם בהתחלה דרך ספר של מישהו אחר, עובדים מישהו אחר שטוען שהסתם מה שהוא עושה זה לקחת כל מיני סוגות שיח, סיפורים, הלכות, משניות, כל מיני מגוון של דברים שכל אחד יש לו אופי קצת אחר, ולהוריד את כולם לאיזושהי שאלה, מה נפקא מינה להלוכה, להשוות ביניהם באופן שמתעלם מההבדלים ביניהם, ואז למרות שהוא כביכול מציג קולות שונים, בעצם הוא בסוף מרדד אותם לתוך איזשהו נפקא מינה שהיא כולה בתוך השיח ההלכתי. עם אלה השיח ההלכתי במקום להיות אפשרות אחת לדבר הופך להיות האפשרות לדבר הכי חשובה והכי סמכותית, ואז זה ממשיך אחרי זה ראשונים אחרונים שדנים שוב ושוב בתוך על הגמרא ומתייחסים רק לעניין ההלכתי שלנו. ואז יש לנו איזה מין תיאור כזה של התנקזות של המגוון לתוך איזשהו משהו מאוד שהוא גם אחד, הוא גם כוחני במובן שהוא מחפש סמכות, מחפש מה צריך לעשות, ולא דברים קצת יותר פתוחים, יותר דינמיים, מה שמשל תוך הסוגה של סיפורים אפשר לעשות. בויאן מתחיל מהמקום הזה, הוא מצד אחד מסכים עם זה שיש איזשהו הסתגרות כזאת בתוך ההקשר ההלכתי, אבל לצד זה הוא רוצה לטעון שיש איזושהי כפילות שנשמרת בין דיונים הלכתיים לבין סיפורים. והסיפורים האלה הוא מייחס להם איזשהו ממד פרודי. זה המקום שמעניין אותי להסתכל עליו, איפה הצד הפרודי הזה נמצא בתלמוד, איך הוא מבין את המקום שלו. לכן מה שאני רוצה שנעשה זה נקרא כמה פסקאות מתוך המאמר שלו שהבאתי פה, ואז נקרא את הסוגיה שעליה הוא מדגים את זה בתוך המאמר, סוגיה שהוא חובב אותה והשתמש בה גם בספרים אחרים, ונראה איך הוא קורא אותה, איך אפשר לקרוא אותה אחרת, לאן הוא לוקח את הדברים, ומתוך זה אני רוצה שבוע הבא לקחת אותם למקומות קצת אחרים, אבל נעבור דרכו. בוא נקרא קודם כמה פסקאות
בויארין מתוכו. לא פוסול.
כן. מנקודת ראות המתמקדת בצביונו המשפטי של הטקסט, יש מקום לטענה שסימן ההיכר המגדיר של השיח המשפטי התלמודי, והוא המקנה משמעות למונח תלמוד בתלמוד עצמו, הוא המאמץ לכונן התאמה בין טקסטים משפטיים קנונים שאינם מתיישבים זה עם זה. מה בעצם אנחנו עושים? מנסים לתאם את כל הטקסטים המשפטיים, ומעניין העניין הזה של מה נקרא תלמוד בתוך התלמוד. זאת אומרת, התלמוד עצמו מדבר על תלמוד, ומזה אתה כבר יכול לקלוט שכשהתלמוד מדבר על תלמוד, זה לא כולל את כל מה שיש בתלמוד, כי הוא עצמו מודע לזה שזה אפשרות אחת בתוכו. אבל אנחנו, או לפחות איזושהי תפיסה מסורתית שהוא מתייחס אליה, מניחה שמה שהתלמוד אומר תלמוד, זה מה שהתלמוד עושה, למרות שהתלמוד, כשמדבר על תלמוד, גם עושה עוד כמה דברים בצד. אבל הכותרת של ההקשר המשפטי לפחות זה לתאם בין טקסטים קנונים שאינם מתיישבים. הסתם עדיין הוא אותו קול עלום שם שהוא מעין מחבר לתלמוד, מתמחה באימות טקסטים סותרים וביישוב הניגודים שביניהם באמצעות הבחנה והדקויות. פירושים הבתר התלמודיים ממשיכים תהליך זה. אני כאן בנקודה שהייתי רוצה להדגיש פה, כי אולי נדבר עליהם ממשיך פחות להתיישב, זה השאלה האם הגמרא היא מאחדת או פתחת. האם היא מנסה ליישב במובן שמביאה הרבה דברים ומעניין אותה להראות שהכל מסדר, שזה לפעמים אפשר לראות שזה קורה, או מה שאפשרות אחרת שנראה לי לפעמים אפשר לראות אותה והיא פחות נמצאת בדימוי של מה הגמרא עושה, זה שהיא הרבה פעמים יוצרת ריבוי מיותר. יש דוגמה שאני לא יודע אם נביא אותה שבוע הבא או לא, נראה איך זה יסתדר. במסכת נידה שבה מין סוגיה חשבונית כזאת, יש כל מיני סוגיות כאלה שכאילו מנסים להגיד לגבי אישה שבאה ויש כל מיני ספקות לגבי התבילה שלה, מה המקסימום תבילות שאפשר לחייב אותה. אז הם ממציאים כל מיני מקרים שאפשר להניח אותם אחד על השני, אם ככה וגם ככה וגם ככה, אז אנחנו מחייב אותה 504 תבילות, לא, אפשר יותר.
גם בפסחים הקדשים האכבר, שנכנס אכבר אחד, יצאו שניים, נכנס אחד לבן, יצא שחור, שחור עם לבן בפה.
זה דוגמה נגיד לסוגיות שהן ודאי לא מנסות לסגור, להפך, הן מנסות ליצור ריבוי, ואין לו איזושהי תכלית הלכתית, זה לא ליישב מקורות סותרים, זה כאילו משהו שהוא מהתפרעות כזו. אבל זה יפה, אני חושב ביחס לזה שהדימוי של התלמוד הוא עדיין כזה שמנסה ליישב דברים, זה כאילו הפרצוף של הסתמה. אבל כל זה אומר, זה נכון לגבי אם מתמקדים בצד המשפטי. בניתוח של התלמוד הבבלי שהפתח כאן, נעמוד על החיבור בין לשונו החסודה או הרצינית של התלמוד הבבלי ולשונותיו הפרועות והגרוטסקיות, והראה בו את השקלא וטריא האמיתי של התלמוד. הבה נבין את הדיאלקטיקה של הסוגיה. אפילו את הדיאלקטיקה פה זה המסע ומתן, שקלא וטריא מה שנקרא, אפילו את האגדה התקינה, כלשונו שמספר אחד של התלמוד, ואילו את הלשון של הסיפורים החמצמצים הביזריים והאגדיים נבין כלשון אחרת מעין זו. עוד נתנה לנו דוגמה שממחישה את הכוונתו בביטויים האלה. חמצמצ זה כנראה תרגום של ביטר, זה צריך להיות יותר מריר, אני לא יודע, זה מעבר באנגלית במקום. צריך לשאול את המתרגמת מה זה חמצמצ, אני תהיתי על הביטוי הזה גם. אז זה מספר אחר. שימו לב דבר שהוא הדגיש אותו בהמשך, וחשוב לשים לב שזה לא הבחנה בין הלכה והאגדה, אלא הבחנה בין, נגיד, צדיקות, נורמטיביות, שזה יכול לקרות גם באגדות שיש להם צד כזה, נורמטיבי, אגדות צדיקים כאלה, לבין סיפורים שהם במובהק לא צדיקים ולא נורמטיביים, ודרך הדוגמה אני חושב אפשר לראות יותר מה הוא חובר בסיפורים האלה. הסתמה דתלמוד, הסתמה של התלמוד כולו, יהיה איפה מחבר העל של התלמוד בתור צד שלישי ניטרלי, אך מוטה, שלשונו מנהלת דיאלוג מתמיד עם לשונותיהם של אותם מספרים אחרים. ויחס אליהם וללשון הנורמטיבית. שומה עלינו לשאול את עצמנו מדוע חומרים שונים מופיעים יחדיו בתלמוד. מבחינת המקום שנמצא במחקר התלמוד זה גם מעניין, זאת אומרת הוא לא שואל את עצמו מאיפה כל דבר מגיע ומנסה לתאר היסטורית מה זה וזה, שאז יש איזו מין מצב של פירוק כזה, הוא אומר לך זה מה משם, זה מה משם, זה מה משם, ולפעמים גם כמו שהוא אומר פה באיזשהו מקום זה מובלע או אפילו מפורש ההנחה שהצירוף עצמו הוא חסר משמעות, אלא כאילו פשוט צירפו את הדברים ביחד, זה יתגבש במשך הרבה זמן. הוא אומר יש פה ספר אחד ויש לו מחבר. עכשיו יש פה איזה מין משחק מורכב כזה, בדרך כלל לפעמים כשאתה אומר שיש מחבר אחד אז אתה שואל מה אתה נוטה להאחיד את הטקסט וליישב את הסתירות ולהגיד הסתמה כמחבר הוא מנסה לסדר את הכל. הוא רוצה לומר, יש מחבר אחד, ומזה הוא לוקח את בכתיני שיש לו בדיבורים על רב קוליות בתוך הרומן. יש מחבר אחד, אבל המחבר הוא בעצם יוצר צירופים של קולות שונים. ובזה שהוא מחבר אחד, זה לא אומר שהוא מאחד אותם, אלא הוא שם אותם אחד ליד השני כדי שההבדל ביניהם ייצור איזשהו אפקט. ופה במונחים יש פה איזשהו משהו שהוא עדין, הוא מצד אחד להגיד שיש משמעות לחיבור ולסכמה הכללית של התלמוד שיש בו גם את זה וגם את זה. לכן צריך להבין את הצירוף, לא רק כל דבר בפני עצמו. ומצד שני צריך להבין את הצירוף באמת בתור צירוף של דברים שלא מתחברים, לא בתור צירוף שבסופו של דבר כן מצליח להאחיד את הכל. כמו שאתה רואה לפעמים בריף, הוא מעניין אותו רק ההלכה, אז יש דברים שהוא פשוט מוחק אותם. וזה מה שמעניין אותם. עכשיו אתה יכול לומר, ומבחינתו זה מה שהגמרא עושה. גם בלימוד שלנו הרבה פעמים אנחנו כאלה, אני חושב, מתעלמים מחלקים מסוימים. וגם מצד שני הרבה פעמים אומרים לא, צריך להגיד ללמוד את האגדה, אבל לומדים את האגדה באופן שהוא לא מנסה להבין מה היא עושה ליד התלמוד. או לחילופין, מנסים להבין את זה כאחדות אחת שבה הכל צריך להיות קשור באופן שיש לזה איזה מסר אחדותי נגיד. המקום שהוא ינסה ללכת עליו זה להגיד, יש פה כוונה ששמה בכוונה דברים שלא מסתדרים אחד עם השני כדי ליצור איזשהו חוויה של ניגוד. וזה, בהקשר שלנו, אני רוצה כאילו לשאול ביחד, ביחס להבדל מול רצינות לבין, פה הוא מדבר על סאטירה ופרודיה, אני אראה בדיוק מה הוא עושה עם זה. מה זה עושה שאתה מציב עמדה ועמדה שמערערת על העמדה הראשונה, שזה הניגוד שמופיע פה. לא רק שיש פה שתי קולות שונים באופיים, אלא יש פה כל אחד רציני וכל אחד שמערער על הרצינות, ולא מתיישבים. אין פה איזשהו ניסיון להגיד רגע, אבל כל זה בסבריים, זה כפוף לזה. ובאמת זה מונח ככה. בוא נראה עוד איך הוא מנסח את זה בהמשך. התלמוד מבליט כל חמצמץ שאנחנו פיקנטי. כל המסתנן דרך האגדות הביוגרפיות שהוכנסו, ובמיוחד אלו הגרוטסקיות, לאותה יצירה עצמה כוללת את הסוגיה ההלכתית ואת האגדה החסודה. לשון אחר, זה תרגום עצמן, אני גם מתוער לביטויים.
זה דווקא נחמד סך הכל.
אתה יודע, לא, אני לא... אני מתחבר. אני מציע שהסתם יוצר דיאלוגיזם אמיתי במישור אחד, זאת אומרת הוא משמר רב קוליות במישור אחד, הוא עדיין מפקיעו במישור אחר. כלומר הוא בתוך הקשר המשפטי הוא מנסה לצמצם הכל להלכה, ועדיין הוא משאיר דברים שהם מחוץ לסיפור. בהגדה הביוגרפית הגרוטסקית, אשר מעמידים אותה בצימוד להלכה ולהגדה, כל המאמץ האפיסטמולוגי של גילוי רצון האל וגילומו באמצעות ההלכה והדיאלקטיקה, מאמץ הידוע בשם סוגיה, מועמד בסימן שאלה. אך בשום פנים ואופן לא מתערער מתוך כך. זה נקודה שאני חושב שצריך לשים עליה את האצבע, דיברנו על זה כבר שבוע שעבר. כאילו, האם זה שיש קולות מנוגדים, קולות שמגחיכים אפילו, קולות שמערערים, זה אומר שבאמת יש פה איזשהו ניסיון לפרק לחלוטין את הסיפור, או שהדבר הזה נמצא בתוך המערכת עצמה בלי לפרק אותה? זה השיעור של סיוג המתח שניסינו לעמוד עליו שבוע שעבר, וגם הוא מאוד מדגיש שהוא לא בא לומר שיש בתלמוד קולות אנטי-תלמודיים ואנטי-הלכתיים, אלא שיש איזשהו מקום שאומר, אנחנו מנהלים פה את העניינים באופן מסוים, ועדיין אנחנו מודעים לזה שאפשר לבקר על זה, אולי אפילו קצת צוחקים על עצמנו באיזשהו מקום, שזה המקום שהוא תופס אותו מתוך הסיפורים האלה. נקרא עוד את הפסקה האחרונה. אין להבין כראוי את הקול הרציני, מבלי לתת תשומת לב לקול ההיתולי. שימו לב, אם שמת לב רק לצד הרציני של הגמרא, לא הבנתם אותה כראוי. והתלמוד הוא בהחלט ספר רציני. הלשון הדומיננטי של התלמוד היא אכן לשונו של הדיאלקטיקן הרציני המנחה את ישראל בדרך האמיתית היחידה המובילה לחיים לפי רצון השם. עם זאת, יש משהו חשוב שהוחמץ. כאן הוא מתייחס לחוקרי תלמוד שהם אלה שהחמיצו, ובמובן מאליו, כאילו לא דוס הם החמיצו מבחינתו. בא בשעה שהתלמוד מאדיר את החכמים ואימם את מוסד החכמים ואת הפרקטיקות שלהם, את בית המדרש והעיסוק בתורה, הוא גם חושף בפנינו את ספקותיהם העצמיים ואת הביקורת הפנימית של אישים אלה על עצמם, על נוהגיהם ומוסדותיהם. מתגלה לעינינו טקסט דיאלוגי, טקסט שבעת ובעונה אחת מקדם את תוכניתו ומכיר בכישלונה, והוא כישלונו של המאמץ האנושי באשר הוא ורוח קוהלת. אז זה סוג מסוים של הומור, כן? רוח הומור של קוהלת. אבל זה אומר שהוא מצא אותו, לפחות בדוגמה הזאת. מה אתם אומרים על הדברים בתיאוריה לפני שניגש להמחשה שלהם? איך אתם חושבים עם התיאור הזה ביחס לתלמוד בכללותו?
מציג למשפט האחרון.
מה?
הטקסט שבעת ובעונה אחת קיימת תוכניתו מכיר בכישלונה.
למה דווקא זה מציג לך?
כי זה פעם ראשונה שהוא אומר שקיים כישלון של התוכנית.
זאת אומרת, זה יותר חריף ממה שנאמר קודם.
כן, וגם לא ברור לי שזה מה שה... טוב, אני מפחד, כאילו, הוא לא מפחד בין תיאולוגי, הוא פשוט לא מתח מספיק, וההיכרות שאני מראה, בשביל להגיד משפט כאילו, הטקסט חותר תחת עצמו, שאתה, כאילו,
בוא נשמור על זה ביחס לדוגמה שהוא מבין, נשאל למשל אם זה משכנע ביחס לאיך שהוא קורא את הדוגמה הזאת. יש תמיד בעייתיות בלהכליל על התלמוד, חלק מהביקורת עליו זה מהמקום הזה, שהוא ייקח זוגיה ואומר לך, התלמוד הוא כזה. איזה אחוז זה מהתלמוד, לא נכנס לשאלות כאלה, כאילו זה לא שאלה כמותית ולא...
כן, גם כאילו גם כשאתה ניסית להתקיד כאילו מקום שבו הסתם המרחיבה, אז כאילו אז הבאנו שלוש, ארבע סוגיות, כאילו בטוח שיש עוד, אבל
כן.
בסדר, אין, זה לא...
זה נכון אבל שהשאלה הכמותית היא לא, גם הרושם שלנו, גם אם נגיד שהמכיר אליהם ייעוץ, זה לא מצדיק כדי שהרושם שלנו הרבה יותר מונוליטי. זאת אומרת, יש משהו שאתה אומר, ברגע שהדבר הזה הונח כאן בחבלה תחילה, זה כבר אומר משהו מעבר לשאלה של הכמות. כאילו ההבדל בין יחידות לריבוי הוא יותר משמעותי מאשר השאלה אם יש פה מעט או הרבה. ברגע שיש סיפור כזה ושרו אותו בפנים, אז אתה אומר, כאילו זה עצמו כבר אומר שאולי ביחס לתפיסה הכללית, אם יש פה איזושהי תפיסה כללית לגבי כל התלמוד, כבר תפיסה אחרת, כי היא אפשרה את זה, הרי אתה לא מכניס משהו בתוך הנחה שטוב, זה רק אחד לעשות זה.
כאילו אתה מוצא אבל גם תנועה סותרות לתנועה הזאת שכאילו... זה לא רק זה שיש לי מדי פעם דברים שבהם אני יכול ללמוד, אלא כאילו יש גם מגמות סותרות, לא יודע. אחיקה אמר או משהו כזה, כאילו שזה בדיוק העמדה ההפוכה, העמדה שמצמצמת, כאילו היא אומרת, הייתה לי גרסה, עכשיו אני אשנה אותה והגרסה הקודמת לא שייכת.
כן.
כאילו, גם אם אצליח להכיל את זה על סוגיה אחת, אני לא יודע כאילו אם אני אצליח, אני חושב שסך הכל אמר דברים שהם כן נכוחים, הכישלון גם לי הוא צרה, אני לא, כאילו, לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון כשהוא אומר את זה. קשה באמת להכיל את זה על כל הסתמה באשר היא.
השאלה תהיה להגיד, האם אני יכול מצד אחד לנהל דיון בכלים שמבטא כאילו האמון שלי במה שאני עושה ובאמיתות של מה שאני עושה ורצינות גמורה ביחס אליו, באיזשהו מקום יכול להיות שמעבר לשאלה הכמותית, ברגע שאני שנייה אחת מבטא את זה, שאני מכיר בזה שעם נקודת מבט מסוימת כל הדבר הזה הוא, יש בו איזושהי בעיה יסודית, איזשהו קשר באיך שאני חושב נגיד, בחיבור שלי לרצון השם נגיד. אז כאילו בשנייה אחת יכול להיות כמו בלון כזה שאתה מפצט אותו במובן של רגע, אז כל העניין הזה בנוי על קרי תרנגולת, אם אני יכול להקריך את זה. קצת דיברנו בשבוע שעבר בהקשר של המתח בין צחוק לקדושה, שיש בקדושה משהו שהוא דורש טוטליות, ושבהלכן, איך זה הביטוי הזה על היצנות, שליצנות אחת דוחה אלף תוכחות, יש לה כוח טוטלי יותר מאשר, לשבור טוטליות מעבר לשאלה הכמותית, ולכן יכול להיות שבאמת גם אם כל התלמוד יהיה מאוד רציני, ברגע שאתה אומר, אותו מחבר הניח לי פה בצד איזושהי קריצה, אז הקריצה יכולה לשנות את כל התמונה, ולהגיד לי, את הרצינות הזאת תקרא עכשיו אחרת מבפנים. ולא רק תגיד לי שהיא ניצחה במלחמה.
כאילו זה... כאילו, זה טקסט רחב מדי בשביל להגיד דבר כזה. כאילו, זה לא ספר שגומעים אותו ולהגיד שכולם עברו על כל הסוגיות, ואז אם פגשת בסוגיה אחת, אופ, זה שינה לי את כל הזה. לא, יש...
לא, אני חושב שמבחינתי מה שמעניין לקחת מכל הדיון הזה שלנו כאן זה לא השאלה של מה להכליל על התלמוד כחיבור כזה וכזה, כל הכל אולי אפילו לא מדבר על תלמוד ולא מסך את הזמן והפרקים. יותר מעניין אותי איך שאנחנו קוראים, כי נראה לי משהו בעיקר, מה שמעניין אותי בטענה שלא למשל זה הטענה שהחמיץ עוד עד עכשיו כי חשבו על התלמוד דרך פרקים מסוימת, ולכן או שהתעלמו מהקטעים האלה או שבכוח כפו עליהם פרשנויות שמסוגרות אותם יחד עם כל הסוגיה, וברגע שאתה נפתח לזה שיכולים להיות מקרים כאלה אז פתאום אתה תגלה אותם, ואני חושב שאתה תגלה אותם יותר ויותר ככל שאתה תפתח את הכלים, דיברנו על שבוע שעבר, להשתעשע, להכיר בזה שיש ממד של שעשוע, אז פתאום אתה תגלה שהוא הולך ומתרבה.
או ככל שתשכנע את עצמך
עכשיו, אבל...
זה לא יכול להיות, זה לא בעיה, אם אתה משתכנע, זה עובד.
בהקשר של המשפט האחרון שלך, זאת אומרת, אולי השאלה היא לא איך התלמוד נכתב, אולי מה אתה עוד נכתב, אלא מה עבר לתלמוד בצורה שלו. אף פעם לא קראו את זה ככה, זה כנראה אומר משהו על הצורה שבה התלמוד הוא מעבר רק לטקסט שלו, הוא גם כל מה שהוא מכיל מעבר, אלפיים השנה כאילו שפרשו אותו וכו' וכו', הקדושה שמוענקת לו, כל מיני דברים כאלה, שזה יוצר ספר אחר מאשר רק המילים או רק הטקסט, אולי הטקסט במקור הוא באמת כמו שהוא ירד מתאר, אבל זה לא משנה, כי כשאנחנו ניגשים עכשיו גם לספר, אנחנו לא ניגשים מה שנכתב לפני 2000 שנה, אלא מה שאנחנו מקבלים יחד עם כל ההתכתבות שלו להכיר את עצמה. עם רש"י מסביב ועד רב ותוספות וכל זה. זה דבר אחד. ודבר שני, זה משהו, איזה חוק אינטרנטי, חוק פו קוראים לו, שאי אפשר להבדיל בין טקסט פונדמנטליסטי כתוב לבין פרודיה על טקסט פונדמנטליסטי אם לא שמים סמיילי קורקט ליד הפרודיה. זאת אומרת, זה לא מנוסח ככה, מנוסח ככה שפונדמנטליסטים לא יצליחו לזהות בין טקסט פרודי לטקסט אמיתי.
הם לא יצליחו לזהות. ומי שהטיפוס הביקורתי כן יצליח לזהות?
לא.
או שאולי הטיפוס הביקורתי חושב שהפונדמנטליסטים הם כנראה בדיחה על עצמם והם לא...
יכול להיות? לא, בסדר, אני אומר... ככה הניסוח המקורי,
כן.
ביחס לתנועה, אבל ברור שזה מתייחס גם כאילו למבית מן הצד, שלא מצליח לזהות בין דבר אמיתי לבין בדיחה, אם עלי יש איזה כאילו משהו שיסמן לו זאת בדיחה.
עכשיו צריך לצחוק. זה, מבחינתי זה תמיד הקומיקאים המוצלחים, זה אלה שעובדים על הגבול הזה בדיוק. אנדי קאופמן, אני מצא לכם, יש הרבה קטעים שלו ביוטיוב. שהוא כל הזמן, הוא עושה דברים שלא ברור לכם אם זה בדיחה או לא, או שהוא עושה דברים שהם לגמרי לא מצחיקים, ובגלל שהוא כאילו בדרן, אז אנשים יקראים לצחוק לחלוטין. וזה כל הזמן משחק על הגבול הזה, שאתה לא יודע כאילו מה, למה בעצם זה מצחיק. היינו שם, לא נפתח את זה, למרות שבזמנו כשעבדתי על זה מאוד על המאמר, בהתחלה עבדתי עם סייפר וחשבנו אם אפשר להכניס את המיקרופון לתוך הדיון של גמרא, אבל לא מצאנו איך הוא... יש לו אחיזה באיזה טקסט יהודי אחר. הוא גם יהודי כמו, כמובן.
איך, מה בעצם קרה כשבחרנו את הנושא?
מה קרה? לא כתבנו את זה, מה שעבר, הדיון פה, השיעורים פה מתבססים על מאמר שאני ורוני בלב ניסינו פעם לכתוב ולא הצלחנו, ולא במקרה, שבו ניסינו להשתמש בהומור של סיינפלד כמפתח לקרוא את הגמרא באופן אחר. אני אלך עם זה לשאלה הראשונה שלך, השאלה, נכון שאנחנו מקבלים את הגמרא דרך פריזמה של קוראים מסוימים, השאלה אם אנחנו מנסים בכלל לקרוא אותה באופן אחר, ואז במובן הזה אתה יכול להגיד, אנחנו יש לנו כלים אחרים כי נתקלנו בכל מיני דברים. אז בויארין, נגיד ביחס לחוקר תלמוד, שהוא זה ההתייחסות העיקרי שלו, אומר, חוקרי תלמוד לא חשבו על הטקסט בתוך הכלים הספרותיים האלה שמבחינים שיש קולות שונים ולא מניחים שהם אמורים להצטמצם. באותה מידה אתה יכול לומר ביחס לנו שרבותינו יכול להיות, ופחות אלה שהם מוקדים בהלכה, היה ברור להם שהטקסט הזה מכוון להלכה, ולכן או שהם התעלמו מקטעים מסוימים או שהם פרשו אותם באופן מאולץ. ואתה יכול לומר, כיוון שנפתחה לי האפשרות לחשוב על הומור בתוך ההקשר של קדושה בלי שזה יהיה סותר דווקא. למה נפתחה? בגלל זה רצו להביא את סנפת. אבל אני חושב גם נפתחה מתוך המקום שאנחנו נמצאים בו, בתוך איפה האמונה שלנו נמצאת. אני, כשהתחלתי עכשיו לנושא הזה, היה לי בראש ציטוט שהרב שג"ר כותב באיזשהו מקום, שלא מצאתי אותו, שהתרומה של הדור שלנו לאמונה זה הצד הקליל והמשועשע. עכשיו הוא לא, הניסוח הזה לא מצאתי אצלו, אני חושב שיודע צורלי, הוא צורל את זה בהערה בכלים שבורים הראשון שכבר כנעלה מהעולם, נדמה לי ששם זה מופיע, לא משנה, אבל יש משהו אני חושב, ועל זה קצת דיפרנו שבר שבר, שאני מרגיש שהיכולת להכיל צחוק בקדושה זה משהו שאנחנו, שהוא קיים אצלנו, לא יודע אם הוא מנוסח אצלנו מבחינת מה זה אומר על הקדושה שלנו, על הצחוק שלנו, אבל לכן אני כאילו רוצה לקחת את זה ככלי לקרוא את התלמוד, באופן שהוא באמת חורג מאיך שקראו אותו עד היום. ועדיין אני חושב שמבחינת הטקסט התלמוד הוא מאיר עיניים. זה מה שאני מרגיש שהמאמרים כאלה עושים, הם לא אומרים לך, בוא תראה איך אני מביא לך את בכתין או איזה תיאוריה אחרת ותראה איך אני קורא את תלמוד אחר. הם אומרים לך, בוא אני אביא לך תיאוריה ותראה עכשיו, פתאום יש דברים בתלמוד שעד עכשיו היית דוחק אותם לפינה. או נתקע בהם ועכשיו אני אגיד לך איך אפשר בכל זאת לקבל אותם. שנייה, אני רואה, הייתה אבל עוד שאלה שגם הייתה מעניינת. מה הייתה השאלה השנייה, תזכיר לי? עם הזה. יש משהו בעיה בסיסית בקריאות של בויארין, שהוא מניח שהוא יכול להוכיח לך שהסיפור הזה בטח לא ברצינות. כל כך פרוע, הוא כל כך הולך לדוגמאות קיצוניות, והוא תוך כדי הפירוש מכניס סימני קריאה כאלה שאומר לך, תראה, לא יכול להיות שאומרים לזה ברצינות, זה ברור שזה פרודיה. ולכן זה בעייתי, כי אתה יכול לומר, מה זאת אומרת, אנשים קראו את זה במשך הדורות. והוא גם מודע לזה, במשפט הזה שהבאתי פה, שהתלמוד הוא אכן ספר רציני, אז הוא גם כותב שם, לא יכול להיות שאלפיים שנה של קוראים לא הבינו אותו ולא שמו לב. אלא כן, הוא באמת ספר רציני, אבל יש בתוכו גם צד אחר שאליו לא שמו לב, לא פספסו את הכל. אבל עדיין, זה נכון שכל הקריאה שאני מציע פה באופן כללי בשיעורים, היא מבוססת כאילו על איזושהי השלכה שאתה חייב להשליך על הטקסט, ועובדה שאנשים אחרים קראו אותו בלי להרגיש את זה. לכן כאילו זה קצת מעגלי, אם אתה מניח שיכול להיות פה משהו מצחיק. אז אני, כדי להמחיש, אביא דוגמאות קיצוניות, אבל במובן הזה, ברגע שאתה נפתח לאפשרות, אז אתה גם שם לב לדברים יותר עדינים, שוודאי, קצת אני מנסה להראות את זה בסוגיה שנביא שבוע הבא, שברגע שהסוגיה מקצינה שלה מסוים, אתה פתאום מסתכל לך ואומר, רגע, מה היה עד עכשיו? אולי פספסתי פה כבר דברים יותר עדינים קודם.
אני קצת, אני לא הצלחתי לגמרי להבין, כאילו, מה הוא עושה עם הכותב, כאילו, מניח מחבר, כאילו, גם בדיבור שלך, הרבה דיברת על הקורא. ולא על המחבר, והוא כאילו, יש לו איזה, כאילו, הוא מתאר את התלמוד, כאילו, זה הכל יש איזה מחבר, כאילו, יש את הסתם, הסתמה שכותבת את הכל, והיא רוצה להיכשל.
היא לא כותבת את הכל, היא מצטטת, אני חושב.
לא, כן, לא, אבל יש
את... זה מורכב המקום.
את המחבר שלוקח את הטקסטים השונים, והוא שוזר ביניהם וזה, והוא כבר מניח את הצחוק בפניהם, ואת הכישלון, הוא מבנה אותו מראש. כאילו, אז קצת, כאילו, בראש שלי נהיה איזה בלגן ואין תיאוריות, כאילו, התיאוריה, נגיד, אני מכיר את זה שקורה, כאילו, קריאה צמודה ומראה שיש איזה ניגוד, אבל בסוף הוא קורא קריאה מאחידה לפוסט-סטרוקטורליזם, שמניח איזה כשל בפנים, אבל הוא גם, לא מעניין אותו גם, כאילו, הוא לא תופס את ה... הוא לא תופס את ה... את הכישלון כפונקציה של שהכותב יצר, אלא כמשהו שמובנה בכל טקסט. וכאילו יצר פה איזה בליל כאילו ש...
הוא לא יצר, מה שהוא עושה פשוט זה לקחת את בכתין, וזה בדיוק, אני חושב שאתה דיברנו על זה, מתי דיברנו על בכתין פה בשיעורים? על תפילה ושפה נראה לי? שלא היה פה. בכתין הוא באמת מקדים מהבחינה הזאת שהוא לא נכנס למשבצות האלה, הוא עושה מין משהו ביניים. מצד אחד מדבר על ריבוי, מצד שני הוא אומר, מעניין אותי המשמעות של זה שהריבוי מתכנס לאיזושהי אחדות אחת. ולכן הוא בדיוק נמצא במקום שהוא לא מנסה להגיע לאחדות שבה כל הניגוד שהיא מאוד סכמטית כזאת כמו הניוקריטיציזם, הוא אומר שיש ניגודים סימטריים כאלה ובסוף זה מגיע לאיזושהי מסקנה, הוא אומר לא, יש כל השונים שלא מסתדרים, ובכל זאת יש מישהו, זה לא דווקא מישהו אמפירי, יש איזשהו מקום שאומר שזה לא מעניין אותי אם באמת היה מחבר אחד או שהיו שני מחברים או שהיו שלושה, כאילו בסופו של דבר הטקסט כאילו יש פה מה שנקרא מחבר מובלע וזה שיש פה טקסט אחדותי בסופו של דבר. ולכן כאילו מהבחינה הזאת המבנה התיאוריה הספרותית שהוא לוקח היא באמת זה אני חושב מה שמעניין בה, שהיא קצת שואלת מה המשמעות של ריבוי שהוא מונח ביחד למרות שהוא לא מתיישב. ולהגיד שהסתירות הן לא רק מפרקות את העניין לחלוטין ועם אלה אין פה שום דבר, אלא הם כאילו חלק מהחיים. לכן אני מרגיש דווקא בחצי מהמקום הזה הוא מתאים, כי הוא רוצה להגיד שהתלמוד הוא לא מפרק את עצמו לחלוטין, וכל מי שחושב שיוצא ממנו משהו אז הוא פיסס את הנקודה, אלא הוא בדיוק מנסה להגיד איזשהו מתח פנימי. לכן אני חושב שזה תיאוריה יותר מעניין המקום הזה.
אבל כמה התפקיד של הקורא, כלומר, הדיון שלך, נגיד עם יהודה, נסוף סביב הקורא, שאצלו אני מרגיש שהקורא לא נוכח בכלל.
הוא לא מדגיש את הקורא. הוא אומר, יש ודאי סיפורים, הוא מציג את זה כאילו אני אביא לך סיפור, ברור לחלוטין שהוא מציג קול אחר. אתה יכול לפקפק בזה ולהגיד, בסופו של דבר, זה איזשהו משחק. אני לא חושב שזה, אני לא מרגיש, יש מקום שאתה מרגיש שבאמת חייבים לוותר על המחבר כי אחרת זה לא עובד. פה אני לא חושב שזה נכון. כאילו אני מרגיש ביחס למה שהוא מחפש בגמרא, שיש סיפורים שזה מתבקש להגיד עליהם את מה שהוא אומר, ויש סיפורים שזה גבולי, וברגע שאתה נרתע לאפשרות הזאת, אז אתה אומר, וואלה, באמת יש פה משהו שאפשר לקרוא אותו ככה. בואו ניכנס לו באמת לקריאה שלו של הסיפור, ונראה מה הוא אומר עליו.
כן. בהקשר של הומור, בכלל, שאולי יש פה תנועה של הזרה, וההזרה הזאת, זאת אומרת, אני מביא איזה משהו, אני קצת עם התיאוריה, אבל אני אנסה להסביר אותה, שאני עכשיו מנסה ללמד את התלמידים שלי בסדנות לכתוב הומור. ובין היתר, אחת הדרכים הבולטות זה פשוט לבצע עברה של, של, של מציאות, כאילו, של, או לפרק סמלים ודברים כאלה, וכאילו, ואז זה הופך להיות, זה הופך להיות יותר מצחיק. ובין היתר, אחד הדברים שעמדנו עליהם זה שברגע שיש לי משהו מצחיק, זה אומר שהיה פה איזה סדר, כאילו, ששברתי אותו. ובעצם הזרה מבוצעת, כאילו, מסיבה את תשומת לבך על ידי שיש סדר.
למה הזרה קשורה דווקא לסדר?
ככה אתה רואה את הסדר, כי אתה כבר לא
במשחק. אתה נמצא אותו.
אוקיי, ולא שוברת אותו.
היא
רק
מוציאה לרגע, ואז היא מפרקת את הטוטליות, כאילו. היא מוציאה אותך לשנייה מהסדר, ואז אתה רואה, יש פה איזה סימן שהוא לא חייב להיות איזה, אבל ביום יום אני כן מתייחס לכסף ככסף, ולא
לכפיסת
נייר, כאילו, צורה בצבעים. זה רק מנחיח את הסדר, אז אולי באותה מידה, הקולות השונים בעצם, כאילו, יוצרים איזה הנגדה דווקא בשביל הרצינות, כאילו.
השאלה מה זה אומר דווקא בשביל הרצינות, כשאתה מתאר הזרה ככה במובן הזה, יש לו משהו שהוא גם מערער. מה זה
אתכם לומר? נניח שבן אדם בא ולוקח את החוק, את הסוגיה של רבי ירמיה בבבא מציעא, עם הגוזר פה ורגל פה ורגל שם. זה גם דבר מאוד כאילו אחרי השיעור הקודם של שאלה שלא ברור בעניין שלו.
כן.
למה זרקו את רבי ירמיה? ונניח שאנחנו לוקחים אותו ברצינות, יש לנו איזה יש לנו איזה תנועה שבן אדם בא ואומר כאילו אני לוקח את זה עד לקצוות של ההגרחה להראות שהסדר הזה הוא יציב, הוא חזק, כאילו.
למה? אבל אני חושב שזה קריאה, כאילו, מהמקום הזה אני מבין, אבל זרקו אותו, אני לא מרגיש שהוא מחזק את הסדר, אני ברגע שאתה מצביע על השרירותיות של הגבול, לדוגמה שם, אז אתה יכול להגיד זרקו אותו ובזה הם עוד יותר חזקים, כל כך חזקים שלא מוכנים שהוא ילגלג לזה. אבל גם הם מכשלים את עצמם בזה שהם כאילו, הוא מנסה לחשוף להם איזושהי נקודת תורפה ואז הם מפעילים כוח ובזה הם רק מדגישים לך את זה שיש פה משהו מפוקפק. אני לא יודע, אני מגיע שביחס לסיפורים לפחות איך שהוא קורא אותם, זה לא זה לא סיפורים שמדגישים את הסדר, זה סיפורים שלוקחים אותו לקצה כדי להראות שהוא מגוחר בקצה, יכול לקרות כל מיני דברים בקצה באמת. בואו אולי נדבר על זה דרך הדוגמה ואז זה יהיה לנו יותר בסדר. הסוגיה שהוא אוהב לדון בה זה סוגיה בתקלת פרק שביעי של בבא מציעא, סוחרת הפועלים, מתחילה מקטע קצר הלכתי, עוברת דרך איזושהי אגדתא שעליה הוא מציב את הכינוי אגדתא חסודה, ואז עוברת סיפור פרוע שנמשך על פני איזה שני דפים, לא הבאתי את כולו. אתם מכירים את הסיפורים האלה? רבי אלעזר ברבי שמעון ומה שהוא עושה עם השודדים והבטן שלו, וזה אחד מהמאורות המטורללות, אנשים תקעתי עוד בשיעור א', לא ידעתי מאיפה זה הגיע. בואו נעבור על זה ככה כדי שיהיה לנו את התמונה בראש, ותוך כדי אני אעיר לכם מהרות לגבי הדברים שהוא מדגיש אותם ונראה אם זה משכנע או לא משכנע. המשנה מדברת כך, המשפט הראשון של המשנה הוא זה שרלוונטי לסוגיה, סוחר את הפועלים.
זה סוגיה שהוא אהב, כן? שהוא התייחס אליך.
כן, גם בבשר שברוח הוא דן בזה. הסוחר את הפועלים אמר להם להשכים ולהעריב במקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב, ואינו רשע לחופן. זאת אומרת, אתה לא יכול להכריח את הפועלים שלך לעבוד יותר מוקדם או יותר מאוחר, ממה שמקובל. זה שואלת הגמרא פשיטא. ברור, מה זאת אומרת? לא צריך הדטפולי או הגראיו, אני נותן להם יותר כסף, אז אני יכול לדרוש מי שיעבדו יותר. מה עוד התאים? אמר לו, הדטפיילך הוא, הגראיך הוא, הדעת עד המקדמית הוא מחשחיד ובעדיין. אספתי לכם כסף כדי שתעבדו יותר, מה זאת אומרת, אתם לא רוצים? כמה שונה, אמרו לי, הדטפתנן, הדעת עד העבדין, אני חווית השפירת. זאת אומרת, גם אם הוא נתן להם מראש יותר כסף, הוא לא יכול לתבוע מהם לעבוד יותר, הם יגידו לו, לא, פתאום, אנחנו עושים לך יותר איכות, אבל לא יותר כמות. מנהג המדינה קובע, ואסור לך להעמיד אנשים מעבר לשעות העבודה. זה סוגיה של בינה שעושה לקריאה תלמודית, סוציאליסטית מאוד יפה, ובואי עליה מצטט אותו וקצת מנגלג עליו נראה לי, וזה שהוא כאילו לוקח פה ברצינות יותר מדי את הדיון, ולא שם לב מה קורה. ואז אמר, יש לקיש פועל בכניסתו משלו, ביציאתו משל בעל הבית. זאת אומרת, הפועל, כשהוא הולך לעבודה, הוא הולך על חשבון בעל הבית, וכשהוא חוזר, הוא חוזר על חשבונו. למה? כי הפסוק... מה? לא, בכניסתו פה זה אכן מוזר, בפותח שרשי פירש את זה, בכניסתו זה כשהוא נכנס לעיר בחזרה מהעבודה. ואז זה משלו. למה משלו? כי הפסוק אומר, תברח השמש יאספון, ואל מעונותן ירבצון. יצא אדם לפועלו, אבל אותו עדי ערב. זאת אומרת, יום העבודה מתחיל מהזריחה ונגמר בשקיעה. זאת אומרת, שאני קם בבוקר בזריחה, הולך לעבודה על חשבון בעל הבית, כי הייתי צריך כאילו לעבוד מהזריחה. כשאני חוזר, אני מפסיק לעבוד בשקיעה, ואז ההליכה היא על חשבוני. כך יש לקיש פוסק. ואז הגמר שואל, ליך זה איך היא נהיגי? מה זאת אומרת, מה אתה קובע לי כללים? מה על חשבון מי? מתי מתחיל, מתי נגמר? אמרנו שהכל כמנהג המדינה. אז לא צריך לקבוע כללים בכלל, לכאורה, כמו ששאלנו לגבי המשנה. בכלל לא צריך לדון בקטעים, הכל עניין של מנהג. אז עיר חדשה, אין בה מנהגים. וניך זה מייך הקהל, תבוד מהאנשים באו מאיפשהו עם מנהגים, נקוטאי. זאת אומרת, באנשים שהתאספו מפה ומשם, אין להם מנהגים, ואז יש מקום לקבוע נהלים. והייתם עד אמר לו, דאגריתו לי כפועל דאורייטה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד לפועלים, אני רוצה לא כמנהג המדינה, אלא כדין תורה. ודין תורה זה הפסוק הזה בתהילים, כמו שדורשים אותו. ואז יש לי שתי מסלולים, או שאני הולך למנהג המקום, או שאני אומר, לא רוצה מנהג המקום, אני הולך לפי מה שחכמים אמרו, ויש לי אפשרות אחרת. עד כאן סוגיה הלכתית, פרגמטית, אפשר להפליג בזה, גם בויאל, אני קצת מפליג בזה, במה שבדיוק יש לקיש עושה פה, פחות מעניין, אני חושב, מבחינתנו. אחרי זה יש לנו אגדתא, שהיא לכאורה נקשרת דרך הפסוק. דרש רבי זעירא ואמר מלתנא רבי יוסף, מאי דכתיב תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס כל חי תויר. תשת חושך ויהי לילה, זה העולם הזה שדומה ללילה. בוא תרמוס כל חי תויר, אלו השעים שבו שדומים לחיה שביער. תזרח השמש יאספון ועד מעונתן ירבצון, תזרח השמש לצדיקים. יאספון רשעים לגיהנום. ואל מעונתן ירבצון, אין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי כבודו. יצא אדם לפעלו, יצאו צדיקים לקבל שכרן, לעבודתו עדי ערב, במי שישלים עבודתו עדי ערב. זאת אומרת, עברנו מפועלים לצדיקים, הצדיקים מקבלים שכר, רשעים הולכים לגיהנום, אכן אגדה חסודה. מה שאני חושב, אני מנסה להגיש, זה שבאמת, זה שאלה שנחזור אליה בסוף, שזה לא שהחלוקה פה, הקולות השונים המשמעותיים, היא גם תקעה הבדל בין הלכה והאגדה, שזה גם סגנונות שונים, אבל אתה יכול לראות שהלכה והאגדה, במובן הזה, הם כן שייכים עדיין לצד הנורמטיבי של הסיפור, או מצד זה שהוא מכוון לפסיקת הלכה נטו, או מצד זה שהוא מכוון לאיזשהם ערכים, מוסכמים, צדיקים, רשעים. ואז יש לנו סיפור, שלכאורה הסיפור הזה מגיע דרך זה שאותו פסוק מתהילים מופיע גם בו. זה לכאורה הקשר, אבל חלק מעניין פה זה להגיד שהסתמה לא רק מקשר דברים אסוציאטיבית, אלא שהקישור אסוציאטיבי הוא כיסוי לאיזשהו קישור או חוסר גישור אחר.
משהו שתן היה כתוב בטח, אגב הפסוק.
אגב הפסוק הזה, מביאים את סיפורו של רבי אלעזר וטרח, זה מגניב שלכאורה יש לך משנה, משנה חשובה, יש עליה הרבה דברים לזום בה, סגרו את הדיון בשתי שורות, וטרח, שלושה דפים של סיפורים, שהקשר שלהם כאמור. דרש רבי זעירא, סליחה, רבי אלעזר ורבי שמעון אשכח להו פרגונה, שוטר ככל הנראה, זה כתפיס גנבי, כן, זה שוטר בבלי. סליחה, לא בבלי, זה מיותרת מארץ ישראל, רבי אלעזר ורבי שמעון. אמר לה, איך יאכלתו? לאו כחיות המטילי דכתיב בו תרמוס כל חי תויר? זה קשור, נכון? הגנבים הרי הם כמו חיות, כתוב עליהם בו תרמוס, איך אתה תופס את הגנבים? היא כדי אמר, מהי קרקה אמר לי, יערוז במסתור כאריה בסוכו. כבר הרבה פסוקים אומרים שהגנבים הם חמקמקים. דימה שקלת צדיקה ושבקת רשיה, מי אמר לך שאתה לא תופס את האנשים הלא נכונים? אמר לו, מה יעביד? הוא מנה דמלכה, מה אני אעשה? זה עבודה שלי, יעבד לך אמר לתפוס גנבים. תופס, מי שתופס, מה אני
אעשה?
אמר, תו ואגמרך, איך היא תעביד? בוא אני אומר אותך מה תעשה. תימו לב איזה שיטה הוא נותן לו מפיסת גנבים. אול באבא שי לחנות, אתה תיכנס בצהריים לחנות, פירה שזה מסעדה שכל הפועלים הולכים לאכול בצהריים. כי חזית איניש דקשת חמרה וכנקית קסה בידי וכמנמנם, אתה רואה מישהו מתאפץ? שאול ילווה, תברר עליו, מה הוא מתאפץ? אם הוא צורבר ברמנן ונעים פקדו מקדים לגרסי, זה פשוט הוא קם בבוקר מוקדם כדי ללמוד לפני העבודה, מותר לו להתאפץ. אם הוא פועל, הוא קם מוקדם לעבודה, קדים כביד הביטי. יביא תה בלילה, יכול להיות שהוא עובד בלילה, וגם אם הדוד רדיד, רשי אומר שזה עבודה בחוטי נחושת שהיא מאוד שקטה, ולכן גם אם לא שמעת שהוא עובד בלילה, אם הוא פועל לילה כנראה שהוא בסדר. אם הוא לא עבד בלילה ולא קם מוקדם, הוא גנב, תפוס אותו. מה הוא מתאפץ? כנראה שהוא גונב בלילה. זה השיטה. ואז אשתה ממילתה בימלכה שאמרו על הרעיון הנפלא הזה, אמרו קריינה דיגרת אי ולבי פרוונקה, מי שנותן עצות, לא יודע מה המשמעות הבילויס לפתגם הזה, אבל ככה מפרשים אותו, מי שנותן את העצה הוא זה שיעשה אותה. הציעו על הרבי לד ורבי שמעון וכתפיס גן ובאזיל, מינו אותו לתפקיד והוא נהיה תופס גנבים. אם נעצור פה לרגע, בואו נראה אם אתם מכוונים לדעתו של אבו יערי, מה המשמעות של העצה שמובאת פה? מה זה הדיון הזה? מה זה הסבורס האלה? מה אתם מבינים מהסיפור עד כאן, בוא נאמר? מה הוא עושה הסיפור הזה?
יש את השאלה של דין מה שקל צדיקי ושבת פרשי, שזה שאלה די חשופה, כאילו.
שמה?
אומר, רשעים אתה לא יכול לתפוס. רשעים לך מהקמקים, אתה לא יכול לתפוס. כנראה שאתה צופף רק את הצדיקים.
לא, אבל מה התכוונת?
מה, שזה חושף כאילו גם את הקשר השיפוטי, וגם את העובדה שיש את החולשה של... ואת
חושבת
של
ההבחנה
בין רשעים
לצדיקים,
כן, זה מגיע
ביחס להגעת הקודמת, נכון.
אם אני אמשיך כאילו להתגלגל עם הדימוי על זה, אז שהרשע היא דבר חמקמק, קשה לשים על את האצבע, להגיד זה רשע וזה לא רשע, זה... כאילו אי אפשר באמת להגיד להצביע על הרשע, אפשר להצביע על הצדיק, אבל הניגוד כאילו לא עובד, זה לא תמונת
ראי. כן.
אז זה אפשר להתקל די בקלות.
יש עוד רכיבה שבו יארין יורחב אליה בעיקר, שזה העצות שהוא נותן בו. הוא טוען שהסבורס שהוא מביא פה, הן מנוסחות כסוג של פרודיה על דיון תלמודי. במובן של אם ככה, אז ככה, אם ככה, שמה מינה שזה גנב, ואז כאילו, במובן הזה אתה לוקח דיון, שכאילו זה לא, יש לך סיפור, אתה יכול לומר סיפורים, סיפורים שמספרים משהו. בתוך הסיפור נכנס איזשהו מאמר, שהוא איזשהו סוג של חיקוי של היגיון תלמודי, לפרח הוא קורא את הסברה שמביאים הוא מצד אחד, מצד שני הוא מופרח באופן די מובהק. וגם בהמשך שרבי לזר יממש את ההיגיון הזה, יגידו לו שהוא תופס אנשים צדיקים, זאת אומרת, זה לא שזה באמת עובד, השיפור עצמו מציג את זה כמשהו מופרח, זה לא רק העין הביקורתית שלנו. ועדיין כאילו זה, הוא הולך עם זה, ככה המציאות מתנהלת, עוד ביקורת שיש בתוך הדבר הזה, זה ודאי זה שהוא הופך להיות משרת של המלכות, זה הירידה העיקרית שהולכת להיות פה.
גם המשרת של המלכות עצמו, כאילו, הוא מה יביא את הרמן הדמלכה, הוא כאילו, עצם זה, יש גיחוך כאילו בלהיות העבד של המלך.
כן.
מי שמבצע את זה, הוא אידיוט, הוא תופס את האנשים הלוחנים, אבל הוא עושה את זה כאילו...
אם יש פה איזושהי אנלוגיה בין מה שנעשה פה לבין מה שנעשה בבית המדרש מבחינת ההבחנה מצדיק לרשע מבחינת ההיגיון שעולה אז האנלוגיה היא מאוד לא מחמיאה כי גם ההיגיון הוא לא עובד יש בו משהו שמנסה לתפוס את המציאות בהגדרות שהן לא תופסות וגם בסופו של דבר ההשוואה למלכות שתופס להוריד את האנשים כי צריך לתפוס מישהו לא כי זה האנשים הנכונים היא ודאי לא מאוד מחזקת את המעמד הזה של הדיונים האלה ואז זה מתגלגל הלאה למקומות עוד יותר מעניינים. שלח רבי יהושע בן קורח, חומץ בן יין, עד מתי אתה מוסר עמו של אלוהינו להריגה? כן, הוא בן של רבי שמעון בר יוחאי, אז הוא חומץ בן יין. עד מתי אתה מוסר עמו של אלוהינו להריגה? שלח לי קוצים אני מחלה מן הכרם. שלח לי יבוא בעל הכרם ויחלה את קוצר. אל תהיה פה...
חוצה את כל הדינה, אומר לו... קוצים אני מחלה מן הכרם. תגיד לו שהיד יבוא בעל...
הכל פה בשדרים קצרים, זה היה במברק כנראה של לפי שקל למילה, לאות. סתם, זה מעניין מבחינת זה ש... ושוב, אני חושב מערער על המקום של מי לוקח פה את האחריות. אתה רוצה לקחת אחריות? עזוב אותך, אתה רק עושה צרות שאתה לוקח אחריות? תן לבעל הכרם לטפל בעניינים. יום אחד פגע באור כובס ברבי לעזר, קרא חומץ בן יין, מעניין, הוא חוזר על אותה השמה של רבי יהושע בן קורחה האשים, שלכאורה יש לה סמכות פחות של רבי יהושע, אבל כשהוא אומר את זה, אז הוא אומר, מתחצף כולי, היי, שמה מן הרשיהו, שוב יש לנו שמה מן התלמודי שכזה, אם הוא מתחצף סימן שהוא רשע, אמר לו, תפסו, תפסו, לוותר דנח דעתי, הוא קצת נרגע, עזל בטרי לפירוק, הוא רצה לפדות אותו, ולא מצא, לא מצא, מאוחר מדי, ומסגיר משהו למלכות, אין הרבה זמן לחשוב אחרי זה. קרלי עלי שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. זאת אומרת, פה רבי לזה מתחרט על זה שהוא כל כך מהר הסיק במסקנות.
לא, איזה גפור.
מה? לא יודע, זה שאלה. לא, תסתכלו אותה עם המשפט הבא. זקפו, רש"י מפרש, תלו את הכובס הזה, המסכן על עץ. קם תותי זקיפה וקבחי. זאת אומרת, הוא מתחרט. אני כן חושב שכן צריך לקרוא את זה כפי שרבי לזם.
לא, אבל אני לא יכול לקרוא את זה ככה.
כאילו, טוב, בעיה שלא.
הוא גרם את זה לעצמו, אבל חבל.
יכול להיות, נדמה לי שרשי אומר שומר פיר בלשונו, אולי הוא מביא שתי אפשרות, אבל נדמה לי שהוא אומר שזה לרבי לזר, שחבל שלא לא יתעכב רגע, אבל בכל מקרה ודאי שהוא חושב שהוא טעה, והוא בוחל, זה שתלו פה את בן אדם, הוא בכל זאת רצה לבדות אותו. אבל אז מרגיעים אותו, אומרים לו, רבי, אל נראה בעיניך שהוא בנו בעלול, שהוא בנו בעלול נערה מרוצה ביום כיפורים. זה הגיע לו. הוא לא השקיעו הרבה בזה, הוא רק שניים, שלושה איסורים, ואת אחת זה מספיק. עכשיו זה מעניין, אני חושב שקוראים להשפט הזה, אי אפשר לראות אותו כמשהו פרודי. זה מעניין שבתוך המאמר של בויארין הוא לא מתייחס לזה, אלא הוא דווקא תופס את זה כמשהו שמנסה להצדיק את הסמכות של החכם. אני רוצה לחזור על זה בהמשך, כי יש משהו סכמטי בקריאה שלו, שהוא מאוד מנגיד בין הסמכות לבין הפרודיה, ולכן המשפט הזה הוא כאילו בצד של להצדיק את הסמכות. להגיד, לא, זה היה בסדר שהוא מת. כי יש לו משהו קצת יותר, עוד יותר מורכב, וזה שההצדקה עצמה היא מגחכת על מה, כאילו, יש בה משהו אירוני, אני חושב שקשה להתחמק ממנו. אז בכל אופן, הניח ידו על בני מאב, ואמר, סיסו בני מאי סיסו, מה ספקות שלכם כך? ודאית שלכם על אחת כמה וכמה.
מופת רבייס.
בהחלט, לא, אחרי זה תראה איזה פט זה. מובטח אני בכם שאין רימה ותולעה שולטת בכם. בגלל שהכל פה עניין שסם, זה מעניין מבחינת המעבר מסברות לתחושות בטן. זה הבטן זאת שדנה פה בסופו של דבר, וגם הספקות שלה הם זה, ולכן הבטן שלי לא תשלוט ברימה ותולעה. ואפילו אחי לא מיית ודעת, היה לו ספקות לגבי בטנו. לכן הוא עושה דבר כזה, משקים אותו, שם שינה. עילו אל בית הדשישה לחדר של שי שהוא סטרילי ופותחים לו את הבטן, קראו לקרסי, הבו מסקו מיני דיקולי דיקולי דטווה, מוציאים ממנו סלים מלאים שומן, שמים אותם בשמש, בתמוז ואב, והם לא מסריחים. ומכאן הראיה שהשומן שלו, הבטן שלו, התחושות בטן שלו, הן טהורות, הן לא מסריחות. וזה הוא העמיד את עצמו למבחן ועמד בו, ואז הגמרא ברצינות,
איך טוב זה סיפור אחר,
זה איך אפשר שלא, אני יודע, זה אחד הסיפורים, לא קראתי את כל השס, אבל כיוון שמצטטים אותו הרבה פעמים כנראה שהוא אחד מהמקרי קצה. כל תרווה נמי לא שריח, זאת אומרת הגמרא כדרכה יודעת לתקור אותם כדי להגיד, רגע, שומן זה לא מסריח בכלל, מה אתה מדבר? אומרים, לא, כל תרווה לא שריח, שורי כיסו מחזריח, שומן רגיל לא מסריח, אבל אם יש בתוכו פסים של דם, של זה, אז כן מסריח. ואחר, אף אגב דייק השורי כיסו מקי לא מסריח. זה גם נקודה שבו יארד עומד עליה, יש פה איזה מין כניסה, בתוך הסיפור פתאום רגע, יש דיון כאילו על האמינות שהוא דיון כזה של הוקים טוב.
שלא יהיה בעיות.
ככה זה ככה.
זה היה גיוני. עכשיו רגע, יש פה משהו שלא מסתדר, אבל...
צריך לדוק את האוקות. מה היה
השובה?
שובה,
אין פה סיום לתסים. אני רואה שאתם קולטים את הנימה של הדברים בהחלט. אפשר גם, בו יארד גם רוצה להגיד שזה חוזר על המהלך של ריש לקיש מבחינת זה שעושים הוקים טוב. זאת אומרת, הוקימתא כמשהו שמשימש אותנו קודם בהקשר הלכתי, לעשות הוקימתא בעיר חדשה, אז כאן עושים הוקימתא בשומן עם פסים אדומים. קרא נפשי אף בשרי ישכון לבטח, הניסוי הצליח. עכשיו נכנסים כמה סיפורים אחרים, אנחנו נדלג קצת כמה שורות קדימה, שסיפורי רבי אלעזר ממשיכים. מה?
דילגת פה
כאילו. לא דילגתי כי עכשיו יש קצת סיפורים אחרים. על רבי שלקיש ורבי יוחנן מופיע פה כל הסיפור שלהם, אחרי זה חוזרים לרבי אלעזר. לא, זה, הקטע הזה, כי אבו מיקלי, הוא נדמה לי ממש בהמשך, אולי שזה הפסקה קטנה, אחרי זה יש הפסקה יותר גדולה. כי אבו מיקלי רבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי לזר ברבי שמעון בעדי הדדה, הם היו ביחד, הוואיל בקרא דתורי ביני ולא הנהגה בו, זאת אומרת, הם היו עומדים בטן לבטן, רוב שהבטנים שלהם היו גדולות, היה עובר דרכם שור, מתחת לבטן שלהם. ולא הווה נהגו בו, זאת אומרת, מרחק של הבטנים מהגוף. אמרה לו, האם הטרוניתה, בניכם אינם שלכם? זאת אומרת, יש פה משהו מוזר, אם הבטן היא כל כך גדולה, אי אפשר להוליד ככל הנראה. אמרו לה, שלהם גדול משלנו, ואת הנשים שלנו עוד יותר שמנות. כל שכן, אם כך, היא כדי אמרי, אחי אמרו לי, כי כאיש גבורתו. אם הבטן גדולה, אז הכל גדול ואפשר להסתדר. היא כדי אמרי, אחי אמרו לה, אהבה דוחקת את הבשר. אפשר להתגבר על כל הפערים. גם פה בויארין מביא הקבלות מעניינות מאגדות הלניסטיות, אבל עוד נקודה שהוא יושב עליה כאן זה האיקה דה אמרי, שזה תמיד מעניין בסיפורים. יכולה לסמר לך סיפור, ואז יש שתי גרסאות לסיפור. באיזה אופן אתה יכול להתאים את הגרסאות ל... כאילו, מה זה אומר האיקה דה אמרי הזה פה? זה באמת פלא פלאים. זה נותן לך את התחושה שמלכתחילה מעניין אותי הפאנצ' ליין. אני לא אתאפר לך משהו שקרה, בוא נמציא איזה פאנצ' ליין יותר טוב, בוא נספר את זה אחרת, כאילו. מצד שני, האי קדימה, אתה אומר, אותו דבר שפה נראה כדי להעצים את הפן שלנו, בעצם סוג של דיון, כאילו אותם כלים משמשים אותנו גם בדיונים הרציניים, שאתה אומר, אי קדימה, ושם אתה רוצה לומר שבאמת יש מישהו שאמר ככה ויש מישהו שאמר ככה, אתה מתייחס לזה כמשהו רציני. פה יש איזשהו משהו שכזה מופיע בתוך הקשר ציפורי ולא רציני, אז אתה מרגיש פתאום שאי קדימה זה בעצם ניסיון להגיד עוד משהו אחר, לא במובן האותנטי, אלא יותר במובן של באמת, בוא נגיד משהו יותר מגניב, בוא נגיד משהו יותר מוצלח, בוא נמציא משהו אחר. אפשר לקחת את זה לכאן, אפשר לקחת את זה לכאן.
בוא נתחיל את החברה. לא נראה שזה מה שמניע אותם, זה לא נראה כאילו מנסים לספר לך פה בדיחה, כן.
אני חושב שפה זה לא מה שזה בדיחה, זה להגיד, אפשר היה להגיד משהו אחר. זה כמו מה שראיתי לא מזמן, שחיים באר, הסופר, הוא אמר שספרות זה חוכמת חדר מדרגות, זה הביטוי, זאת אומרת, אתה גומר לדבר עם מישהו ואז יוצא לך מדרגות ואתה חושב מה היית יכול להגיד לו, אז כל הדברים האלה שלא אמרת, אז אתה כותב עליהם סיפור, ואז אתה יכול להגיד את כל הדברים. גם פה אני מרגיש זה משהו כאילו, היה אפשר להגיד משהו אחר, בוא נגיד איקה דאמרי שכאילו הוא אמר את זה. וברגע שאתה שם את זה בסיפור, את אותו דבר שאתה עושה אחרי זה בסוגיה, אז פתאום זה משליך גם על הסוגיה עצמה, ואתה שואל את עצמך בעצם האם זה באמת אחרת, האם גם שם זה היה ככה.
מה המטרונית הזאת עושה עכשיו?
מה היא עושה? מה המטרונית את עושה תמיד? סוג של נקודת מבט חיצונית כזאת. נדמה שחיות הדוד כתבה דוקטורט על סיפורי חז"ל במטרונית.
ככה קוראים לבלוג שלה.
אז יפה, אז אתה מכיר את זה יותר טוב ממני. ראוי לעיין. למה לא להדור אלא? שוב, אפשר לראות את זה איזושהי נקודה מבט. רגע, סיפרנו סיפור, אבל אפשר, למה אתם עונים לה בכלל? להכתיב אל תען כסיל כי איוולתו. יש שתי שאלות. שלא להוציא לעז על בניהם. כי זה מצחיק מבחינת זה שאתה אומר, למה הם ענו לה? ובעצם זה שואל, רגע, למה הבאתם את הסיפור הזה בכלל? אם הם עושים משהו שלא כדאי, אז למה אתה מספר לי בכלל את הסיפור? והתשובה שלא להוציא לעז על בניהם, היא לא עונה לי למה הם הביאו את הסיפור בגמרא. בסדר, להם היה צריך צורך לענות, אבל מה אתה מביא את הסיפור הזה? כאילו יש פה משהו שהגמרא כאילו מאירה לך, אני חושב את זה, שהבאת הסיפור כולה היא כאילו לא מסתדרת עם התפיסה הפשוטה של מה אתה מדבר איתי על כל מיני עבלות בסופו של דבר. פה כמדומן יש את ההפסקה הארוכה של איזה עמוד וחצי, ואז ממשיכים. אפילו אחי לא שמח בי לעזר ברבי שמעון הדעתי. הוא עדיין היה לו נקיפות מצפון, ולכן קביל אלה איסורים. קיבל על עצמו איסורים כדי לחפר על זה שהוא אולי הרג בטעות מישהו לא נכון, למרות שהיה לו כאלה סברות. קביל על איסורי. באורתה, בערב, היו אבו מייחילי שיטי נימתי. בבוקר היו פורסים תחתיו, הוא שאומר, 60 סדינים סופגים. לצפרי, בבוקר הנגדים מיטוטי שיטי משיך לי דמה וקיבה. היו מוצאים את התו 60 סלים מלאים בדם ולכה, אני חושב. קיצור, יש לו כנראה שכין מאוד חמור, רק בלילות אבל. למחר, בבוקר, עבדה להדוויתו, אשתו מכינה לו 60 מיני לפדה, 60 מיני תבשילי תאנים. הכל פה 60, כפי שאתם רואים, וזה נמשך. אכילו וברי, כל בוקר הוא אוכל את הארוחת בוקר המטורפת הזאת, ואז הוא מבריא, כל היום הוא בריא, ובערב שוב. כן, הוא היה כזה. איך התחילה הסיפור פה, הוא מעצים אותו בכל הקריטריונים, פה זה נכנס באופן מאוד סכמטי שהכל ב-60. אז גם האיסורים שלו מטורפים, גם הארוחות שלו מטורפות. וכל פעם זה קורה שוב. לא אבת שווקה להדוויתו למי פקמי מדרש. אשתו לא נתת הולכת לבית המדרש, כי יחידו לא לדחקו רבנן. לא לגמרי ברור, כנראה שהכוונה היא שהיא חששה שהמחלה שלו תתגבר אם הוא ילך לבית המדרש, כי חכמים נדחקו אותו, או מה שעולה קצת בסוף, שחכמים כועסים עליו על זה שהוא היה מסייע למלכות. בכל פעם הוא נשאר בבית. באורתה, בערב היה אומר לו, אחי ורעי בואו. רש"י מפרש, אני נראה שזה הפירוש, שהאיסורים, הוא מזמין את האיסורים לבוא אליו כל ערב, כי כל בוקר הוא מבריא מהאוכל שהיא מכינה לו. בערב הוא מזמין את האיסורים. מצפה בבוקר אמר לו, זילו מפני ביטול תורה. עכשיו לכו, אני רוצה ללמוד, בערב תחזרו. יום אחד שמעה דווית, והיא שמעה שהוא מזמין את האיסורים. אמרה לי, עד כביתית לי לבח, מה אתה מזמין איסורים עכשיו? קלית הממון של בית אבא, תראה כמה כסף הולך פה על הטיפול, על הארוחות בוקר המטורפות האלה. אמרדה, מרדה עזה לבית נשה. מעניין, העניין של ממון של בית אבא מרמז לזה שמרבי שמעון בר אחד הוא לא קיבל ירושה כנראה, והוא חי על הכסף של אשתו. ועכשיו היא נמאס לה כבר להכין תבשילי תאנים ולממן את העניין, אז היא מורדת וחוזרת לבית אבא. סליקו ואתו אנך שיטין ספוני, אלו אלמן ישראל, מגיעים פתאום 60 ספנים ומביאים לו שיטין עבדים, 60 עבדים, שכל אחד מחזיק 60 ארנקים. והם מכינים לו 60 מיני לבדה, התאנים האלה, ומאכילים אותו. זה קטע לגמרי בלתי ברור מאיפה זה הגיע, מעבר להפלגות האלה של הספנים, האבנים והארנקים. רש"י אומר שזה הספנים שהיה להם שערה בים, ואז הם נדרו שהם אם ינצלו בזכות רבי אלעזר אז הם יביאו לו הרבה דברים.
זה רשי, כאילו
זה רשי, כן, זה הדרך היחידה להסביר מאיפה זה מגיע פתאום 60 ספינות מזנקות על היבשה להאכיל את רבי אלעזר. קיצור, הוא אוכל טוב, ואשתו יושבת בבית, יום אחד היא אומרת לבת שלה, זילי בקי באבוך, מייקה אבידה, איך תראי מה קורה איתו שם?
דאגת אליו.
אציה, אולי דואגת לו. אמר לה, הוא אומר לה, זילי אמרי לאמך שלנו גדול משלהם. רשי מפרש, עכשיו אני יותר עשיר מההורים שלך, הסתדרתי כבר. לקרי נפשי, הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, אפשר לראות שיש לו עניין להגיד על עצמו פסוקים. אז עכשיו הוא...
השאר לא משלהם, זה אומר
מה?
שלהם גדול משלם.
כן, זה...
נכון, יפה, לא חשבתי על זה. מעניין. טוב, זה... אז עכשיו זה לכאורה מדבר על הכסף.
אז בעצם האישה מגילה למטרוניתה.
כן, אנשים הם...
יש בפסוק פה אירוני, כמובן.
למה אירוני? מה זה אירוני?
מה, זה...
כי זה לא האיש.
מה, בגלל שהוא האיש? כן.
כן.
נכון, יפה. כן, הוא עצמו מביא לעצמו, הכל בא לו מעצמו מהאוניות, והוא מסתדר לבד, אכן, בלי האשת חיין שלו. אבל עכשיו הוא גם עברי, אכל ושתי ובערי, נפק לבימי דרשה, שימו לב, הוא חוזר בגדול, הייתו לקמי שיטין מיני דם התארין, הוא מביאים לו 60 כתמי דם, והוא מתאר את כולם. ואבא קמירן הנה רבנן, ואמרי, סלגת להתך לד ואוחד ספק, מה זה כולם תיאורים? מה שפה מפוקפק, מה... אמר לו, אם כמותי הוא, יהיו כולם זכרים, ואם לאו, תהיה נקבה אחת ביניהם. והיו כולם זכרים, והסיקו לרבי אלעזר על שמי, לכולם קראו אלעזר על שמו. רבי אלעזר, זה לי עכשיו. אני מקווה שזה רק המדפיס הוסיף את הרגע שזאת מתוך הרגל. אבל, וטניה אמר רבי, כמה פריאה הובייה ביטלה רשעה זו מישראל? כאן רשי אומר שתי אפשרות, מי יהיה רשעה? האם זו אשתו של מנתן הולכת מדרש, או שזה המלכות שנתנה לו ג'וב של... ברגע שהוא חוזר מדרש, כמה היתרים הוא נותן פה, וכמה פריאה הובייה הוא נותן, 60 זכרים. פה זה נקודה סתם, כי גם פה אני מרגיש שבויאני נחמיץ אותה, כי הוא מתייחס לזה כהפלגה בגדלותו של החכם, אבל יש משהו, אני חושב, ממש פרודי בזה שאתה מביא את פסיקת הלכה כביטוי של עוצמה, השישים הזה שהוא אומר, כל מיני ביטוי של הפלגה פה, והעוצמה פה זה להטיל. למרות שבסופו של דבר הם אומרים לו, רגע, מה זאת אומרת להטיל? לפסוק לכאורה, לפסוק לפי מה שזה. יש כאילו גם איזושהי העצמה בזה ולהגיד שהוא פוסק מלא דברים ככה בלי לשים לב בכלל, וגם בלהגיד שלפסוק להתיר זה כאילו העוצמה שלו, הוא זה שמתיר. כאילו יש משהו שמופיע גם סיפורים אחרים של חז"ל, שהפסיקת הלכה לא מתפרשת כבירור, אלא כהכרעה כאילו של המציאות. הוא מכריע שכולם טהורות, וזה הביטוי לזה שהוא עכשיו חוזר בגדול לבית המדרש, ואף אחד לא יעמוד מולו והוא מוכיח את זה. ויש בזה משהו ששם את כל הדיון הלכתי במין מקום מאוד מוזר ביחס ליומרות שלו לייצג איזושהי אמת ולברר את המציאות בצורה מודקדקת, כאילו זה הכל עניין של עוצמות. מי שמספיק חזק הוא מתהר. ואז זה ממשיך. עכשיו יש לנו את הסיפור על איך שהוא מת. כי אבניך נפשי אמר לו לדוויתוד, כנראה שהם התפייסו, היא חזרה אליו, וזה אומר לה, ידנה בדרבנן דרתיחי עליי, הם כועסים עליי, ולא מאז כי בי שפיר, הם לא יקברו אותי כמו שצריך. אוגנין בעליתי, תשכיב אותי בעליית הגג, ולא תתחילי מנהי, אל תפחדי ממני, יהיה בסדר. אל תקברי אותי, שיב אותי בעליית הגג. אמר רבי שמואל בן נחמני, אשתי עלי אימי דה רבי יונתן, עכשיו יש לנו שיחת נשים שמתגלגלת לבית המדרש, אמא של רבי יונתן אמרה לי, שאמרה לה, אשתי עלי דוויתו דשתו של רבי אלעזר ורבי שמעון, אמרה לה ככה, לא פחות מ-18, מ-18, ולא יותר מ-22 שנים, משהו בין 18-22, מי זוכר, שנים, הוא ישב שם בעליית הגג, שכב, מת, כביכול. כי אבא סליקנה, כשהייתי עולה למעלה, הייתי מעין אלה במה זה, מסתכלת בשיער שלו, וכל פעם כי אבא משתמת בינית, שאתה נושרת ממנו שערה, היה יוצא דם. למרות שהוא כבר גופה, הוא עדיין משתמר, כי ראינו שהבשר שלו הוא משהו מיוחד. יום אחד חזי ריחשה, ראיתי תולעת שיוצאת מהאוזן שלו. חלש דעתי, חשבתי רע לזה, עבר זמנו, התחזי לי בחלום, הופיע לי בחלום, אמר לי, לא מידי, זה שום דבר. יום אחד שמעתי בזילות, ליבו איזה צור ודרבנן, ולא מחי כדי בא אלי, לכן יש לי תולעת באוזן, אבל חוץ מזה הכל תקין עדיין, גם אחרי 18 שנה. ויותר מזה, כי אבו אתו תרי בי דין אל דין, היו באים אנשים לדיון. אבו קי מהבא, היו עומדים בשער, אמר מלתי, כל אחד אמר את טענותיו, נפיק קל, יוצא קול מהעלייה ואמר, איש פלוני אתה חייב, איש פלוני אתה זכאי. הוא ממשיך לתפקד כבת קול שכזאת מהעלייה. עד שכך קורה, יום אחד, אבא קמין תדבית ובעד ישיבה אבטח. תמיד אנשים רבות עם השכנות, והשכנה אומרת לה, תהה כבעלה שלא ניתן לקבורה. זאת אומרת, מתייחסים לזה כקללה, שהוא לא ניתן לקבורה, מקללת אותה. ואז אמר רבנן, כולי איי, ודאי, לעבור אחר. זה לא דרך חברת שבן אדם מת, שוכב לו בעלייה, ממשיך לחיות, זה לא עסק, די, צריך לקבור אותו. או אפשרות אחרת, שיש לנו איקה דאמרי, רבי שמעון בן יוחאי, התחז לו בחלמה, בא לחכמים, ואמר לו, פרידה אחת יש לי ביניכם, אם אתם רוצים להביאה אצלי, די, לא, תביאו לי את הבן שלי כבר, די, תקברו אותו, שחררו אותו מעניין. אז הוא לרבנן יעשו כבר לקבור אותו, לא שב כבני החבר, זה כנראה שם המקום, לא נתנו לקבור אותו. דכל שנה דה אבניים, כן הוא ישן, רבי אלעזר ורבי שמעון בעליתי, לא סליק חיה רעה למתי, לא היה נכנסות חיות, המקום היה מוגן, לא היה מוכנים לוותר על הסגולה הזאת. אבל יום אחד היה מעל יום כיפור, היה ערב יום כיפור, הם היו טרודים, שלחו רבנה לבני ביר, של העיר אחרת, כנראה לא רצו להגן על שכניהם, והם עשו את זה בשבילם, עסקו לארסי, הביאו את המיטה שלו, הביאו אותו למערה של אבא שלו, של רבי שמעון, וראו נחש שמקיף את המערה, אמרו לו, אחנה, פתחי פיך להיכנס בן אצל אביו, וזה לא נגמר הסיפור, זה נמשך עם אשתו, אבל רבי אלעזר לפחות פרש מהסיפור. אחרי זה רבי רוצה להתחתן עם אשתו, ומסתבט עליו, יש עוד הרבה עניינים נחמדים. מה אנחנו עושים מהסיפור הזה? מה זה אומר? מה זה הדבר הזה? מה זה אומר שזה מונח פה לצד הסוגיה ההלכתית? זה הדברים שבויאר מנסה להדגיש פה, זה שזה, אל תקראו את זה כאילו כמו שזה כאן. לכן גם הבאתי את הסוגיה, את המעט סוגיה שיש לפני, כאילו באמת לראות את הסמיכות, ולא רק את זה כשמע, היה להם גם טקסטים מטורפים והם שמו אותם, אלא באמת הם הציבו את הדברים על האחד לצד השני, מה זה עושה כשזה נמצא ליד דיונים הלכתיים?
אני חושב שזה הופך את זה לאנושי.
את מי, מי זה את זה?
את כל הדיונים האלה, כאילו...
מה, את הדיונים הלכתיים שלפני?
כן, כאילו אתה מתעסק לפני כן ב... הסופר את הפועלים, או בשור שנגח את הפרה, ואתה... זה כאילו... ואז נכנסת לך דמות שהתעסקה בדברים האלה, כאילו גם זה, כל הסיפור פה הוא מסופר באירוניה מסוימת. לא יודע כאילו מה בדיוק היה המניע של הכותב שהוא כזה, כשהוא כתב את הדבר הזה. לא יודע אם באמת זה מה שאמר לו בראש, אבל... זה כאילו... זה מאפשר להמשיך הלאה, כאילו, אני חושב שזה מתחבר גם למה שאמרנו בפעם הקודמת, כאילו...
מה זה להמשיך הלאה?
זה מאפשר להזדהות עם מה שקורה בספר, כאילו, בטקסט התלמודי בכלל, כאילו, זה מאפשר לי לגשת אליו. לא בגלל שאני כל הזמן מחכה לזה, אלא בגלל שאני יודע שזה קיים, כי אני יודע שזה אנשים. כאילו, יש משהו מעבר לשמות שמוזכרים, יש משהו מעבר לאבאי, אני יודע גם, אני יודע כמה דברים עליו, הוא עשה משהו בחייו.
אבל הסיפור הזה הוא לא ריאלי, זה לא כמו...
נכון, אבל זה לא משנה. זה לא משנה.
זה משהו יותר מקיצוני, מריש. כאילו, יכול להיות שהאנושיות פה אולי זה לא קשור אם היו בני אדם, אלא באמת במובן הזה, מה אתה עושה לאנושיות של מישהו שאתה מציג אותה באופן מוקצן? זה נכון שזה מכניס פה בבד איזשהו מימן של גוף ונוכחות, אבל במובן מסוים זה גם לכם זה יותר, כי אתה יכול לומר, כאילו נחשב לכם זה חורג מהמקום של גובה העיניים, לא גובה העיניים, שהוא גם לפעמים אומר שצריך לחשוב על זה כבני אדם, ואז הם דומים לנו, נזדהה איתם, נלמד מהם יותר וכו' וכו'. אני לא חושב שהסיפור הזה גורם לך, הוא מציג אנושיות במובן יותר חזק, כי הוא יותר, אני חושב, מדגיש איזשהו פער בין המקום הרוחני לבין המקום הגופני, הוא מדגיש פה איזה משהו גופניות מוקצנת, וגם אני מרגיש שהוא יותר מערער על הערכים, כי הוא לא רק תומך בהם ואומר יש בן אדם מאחורי מי שאומר את הדברים האלה, אלא הוא גם אומר לך יש פה בן אדם שיש בו משהו בדיוק הפוך באיזשהו מובן. לכן כאילו באמת אני מרגיש שזה נכון שיש פה את צד אנושי, אבל אולי המקום של האנושיות פה צריך יותר לברר אותו, מה זה אומר, מה זה נותן לסיפור שזה בני אדם מאחורה. כי למשל ביחס להשוואה של גובה העיניים, אז שם הרבה פעמים הצד שמצדיק את זה אומר, בגלל שהם בני אדם, יכולים להזדהות איתם. אבל פה יש משהו בבני אדם שהוא דווקא מרחיק מהם בכיוון הפוך, כאילו אומר לך, הם בני אדם, אבל בני אדם מהמקום הקשה של בני אדם, לא מהמקום של בני אדם שביחס אליי ואני יכול להתעלות אליהם.
שגם כשהם מתים הם נשארים 18 שנה בעליית גג.
יש פה משהו שהוא דווקא בגלל שכאילו מנסים להעצים אותו, ובתוך העצמה הזאת יש איזשהו גיחוך, אני חושב, כל הסיפור הזה בסוף, כאילו, מה הוא, לכאורה אתה יכול לקרוא את זה ולהגיד, זה סיפור צדיקים, יש פה מישהו כל כך קדוש שהוא לא מת, הוא לא זה, אני חושב שלא, בלי להיכנס את המדע, יש עוד מחבר וקורא, זה נראה די ניכר שיש נימות פרודיות בתוך החיי נצח האלה. כאילו, הוא הופך למין סוג של זומבי כזה, וגם חזל אומרים, שמו, זה לא נעים, הוא לא מת, בוא נקבור אותו וזהו. כאילו, לא אומרים, וואי, איזה צדיק. זה לא הולך, לא למקום שבן אדם רגיל שמת, שזה מבחינת גובה העיניים, אני חושב, אנושי, וגם לא למקום של צדיקים קדושים שחיים שלהם זה משהו אחר, זה מין משהו שתקוע באמצע כזה. בין ההגבהה להנמכה אולי.
כן, כאילו הצורה שבה הוא יכול לדבר כבת קול זה מעליית גג.
זה באמת סוג של פרודיה על בת קול, יש שם איזה גופה כזאת, כל שתהיה משהו מוכני לחלוטין.
מה השאלה?
השאלה, אני חושב, היא מה הסיפור הזה עושה.
אז זה ספציפית או מה...
אז זה והדומים לו, אבל נתמקד בדוגמה הזאת. מה זה עושה שיש לך דיון הלכתי ושאחד מהדמויות, לא שהוא הופיע דווקא בסוגיה הזאת, אבל הם לא סיפרו סיפור מוזר מצד עצמו, סיפור סיפור שמדביק אותו לאחד מיושבי בית המדרש.
אבל אולי אפשר כתמיד להציע שיש פה כאילו יצירה של סיפור מידי ופירוק שלו.
מה זה אומר? אבל למה לעשות את זה?
זה לקחת בן אדם, כאילו לצורך העניין, אני לא נמלא, אני לא מספיק יושב בפנים, אבל אם אנחנו עוסקים בחוק או מה שיש לה כשמציע כשכר דאורייתא או משהו כזה מול דרבנן, אז כאילו אנחנו נכנסים לדמות שאנחנו יכולים להציב אותה כדמות מיתית, כדמות שכאילו עובדת מעל הטבע, שיש לה עושר מופלג שזה, ומהצד השני אנחנו יכולים לפרק את המיתולוגיה הזאת בכלל, כאילו אנחנו מכריחים אותה לקצה, אנחנו כאילו הדמות המיתית מתבררת כדמות מפוקפקת, דמות ביקורתית, דמות שמשתכנת מעל יד גג, כשהיא מתה יוצאת לתולעת מהאוזן. כאילו יש פירוק של כאילו יצירת מיתוס ופירוק של רבו זמנית, כאילו אפשר להניח את זה לסוגיה, זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, כאילו כאילו הוא שרוצה את השכר של תורה, הוא שכר של תורה, זה כאילו או זה כאילו, והסיפור הוא פשוט ג'אנר מאוד מאוד מוצלח לזה, יותר מהכלים ההלכתיים לפרק.
מה זה הכלים ההלכתיים לפרק?
זאת אומרת, אני הייתי יכול להציב, נגיד, את זה דאורייתא ולהקשות על זה מכל מיני כיוונים ולהראות שיש פה חסרונות. אבל כאילו, הסיפור הוא מייצר הגחכה בצורה הרבה יותר מוצלח.
כן.
של משהו, כאילו, אפשר להציב משהו ולהציג אותו דרך שלל מוטיבים כדבר מטורף, ואז לפוצץ את הבלון בעשר דרכים אחרות.
אני חושב שמה שאתה מתאר כשתי תנועות, זה קצת כמו הדוגמה שיהודה הביא קודם, לפעמים כשאתה מקצין משהו, אז במקום הזה הוא יהיה אבסורדי. זאת אומרת, יכול להיות שאתה יכול לקרוא את היחס של הסוגיה, אני לא יודע, ביורן קורא את זה לא ביחס לסוגיה הספציפית, אלא ביחס לנימה, נגיד, של הקול ההלכתי, שהוא סמכותי, הוא מניח שיש מי שיודע ומי שיש לו את השיטות לדעת, ואז אתה אומר, בוא נראה את היודע הזה, בוא נקצין אותו, אני אספר לך מישהו שיודע בטירוף, יש לו רגשות בטן, ואז במובן מסוים אתה מקצין את זה כל כך, זה נהיה מגוחך. כל הזה נשאר שם, אז היית יכול להגיד, טוב, כנראה שצריך להאמין, אתם יודעים מה שהם אומרים. ואז הם מספרים לך על עצמם סיפור, כל כך אבו יאיר קורא, זה שבו הם ממחישים לך שהם בעצמם לא לגמרי, שאם אתה תיקח יותר מדי רחוק את הידיעה הזאת, אתה תגיע לאיזה מין אבסורד. אם אתה באמת רוצה לייחס לחכמים יכולות כאלה של ידיעה בתוך הדיון הלכתי, אז תראה כאילו מה, איך זה באמת נראה. כן, זה...
אני חושב שאתם הולכים עוד רחוק, סליחה, כאילו, זה...
בוא תחזיר אותנו.
יצרת פה נרטיב של רבי אליעזר בר שמעון שהוא לא באמת היה קיים. זאת אומרת, שלושת הנקודות האלה בעצם נותנות לנו איזו תחושה של... כאילו, אני מסתכל על שני הדפים האלה, נותן לי איזו תחושה של רציפות, איזה נרטיב שבאמת מתחיל מנקודה מסוימת, וכאילו מסתיים במותו של רבי אליעזר, כאילו, לא ברור לי שזה מה שהגמרא התכוונה, ולכן קשה לי לעשות השלכות מהחצי השני של הסיפור על למה זה מופיע כאן או איך זה משליך על הסוגיה.
מה, בגלל הקטע שהורדתי באמצע אתה מתכוון?
אני לא יודע מה כתוב בו.
לא מדובר על רבי
אליעזר.
זה נכון, לא הבאתי לך את כל הגמרא. זה נכון שאפשר לדייק, אבל לא חושב ששובר את זה שהגמרא הביאה את הדברים בסדר.
אני רוצה ללכת את כל שאר אחד. אה, ובאמת, הוא מדבר רק על החצי הראשון של הסוגיה שלדעתי זה פשוט שהוא מדבר על מתי פועל ברשות בעל הבית ומתי הוא לא פועל ברשות בעל הבית. וגם כל השיחה פה, קוצים אני מחלה מן הכרם, יבוא בעל הכרם ויחלה את קוציו, כאילו, אתה עושה ברשות, אתה לא עושה ברשות. האם אני בוגד, זאת אומרת, האם אני מרמה את בעל הכרם או את הקיסר או את מי שלא יהיה כשאני עובד, הצורה שבה אני עובד, כשאני חוזר, החל מ... אני חוזר בבוא, כאילו, אני יוצא מאוחר מדי לעבודה. רגע, זה מוסכם בני, העבודה שלי בסדר כשאני עושה את זה? זאת אומרת,
אבל זה קריאה דידקטית מדי, כאילו, תקרא כאילו את זה, אז למה רבי אליעזר ורבי שמעון כאילו מתחיל בעצות והופך להיות ההוא שזה דפוק בעצמו? כאילו, זה לא סיפור, כאילו, אומרים, הנה הסוגיה, ואז אומרים, והאו עובדה שקרה, והנה באמת זה...
לא, אני מסכים ש...
זה פה משהו הרבה יותר רגיל.
אני מסכים שכל להכניס סיפור בתוך מסגרת של זה, יוצר פה... א' תחושה נורא סוגיאליסטית, נורא, כאילו. לפרק איזושהי מציאות ולהבנות מציאות פנטסטית, לא קיימת על בסיס אבני היסוד כאילו. אבל לדעתי ברור שזה מתקשר לסוגיה.
לא אומר שאתה קושר את הסוגיה. כאילו, יש אני חושב שתי אפשרויות.
זה לא להגיד משהו על הסוגיה של הסוחרת הפועלים. זה לא ברור לי עד הסוף מה, וברור לי ש... זאת אומרת, אולי השאלה היותר נכונה היא לא צריכה להיות מה קורה כשאני מציל סיפור לא קשור ליד משהו, וכאילו אני יוצר את זה, אולי... מה קורה כשאני מציל סיפור באופן כללי, פנטסטי או משהו כזה, לצד חוק.
אבל כאן אולי צריך
זה, עוד
פעם, לתנאי את המבטים. ואת המבט אתה רוצה, את המבט של הכותב, לצורך העניין, שהוא המבט של מחבר הסוגיה, שבא ולקח את איזה טקסט הזה, כאילו, ומה הוא רצה ומה הקישור מבחינתו, שאתה אומר, איזה, כאילו, כקורא אני יכול גם לייצר הפרדה בין שניהם רגע, נגיד, לפני שזה אומר משהו על הסוחרת הפועלים, יש פה תמיד של עלילה, והעלילה עצמה אומרת משהו, ויש פה מוטיבים שואלים וזה, ואז לחזור ולחבר, ואז לשאול, כאילו, אני לא חייב להתחייב לסדר הזה, או לסיבה שבגללה הכותב,
לא, אבל אז אתה מתייחס לסיפור בתור מה סיפור פנטסטי עושה אלא זה, אבל...
נכון, שלא.
אני חושב שבעיניי זה בעייתי לנתק את זה מהרצף הסוגייתי.
לא, אני לא אומר שאתה צריך לנתק לחלוטין. אני רק אומר, אני לא מתחייב לשאלה הזאת כתנאי מקדים. אני לא צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, זה גבולות על הפרשנות שלי בגלל שהכותב הביא את זה פה על זה. תן לי, אני אנתח את זה, ועכשיו אני אשאר רגע, אז מה זה עושה פה ואיך... איך כל הדבר הזה, מה הוא עושה,
אני יודעת
את הסוגיה, איך הוא
קורא? הנקודה היא שהקריאה של בויארי, אני אומרת, השאלה אני חושב מה אני מדגיש, האם אני מדגיש את הקשר בין הסיפור למה שלפניו או את ההבדל. זה שני דברים שהם שניהם קיימים, אני יכול להראות שיש קשרים נגיד תוכניים בין הדיון על הפועלים ובין הדיון בתוך הסיפור. ואני יכול מצד אחר לשאול את הפרספקטיבה של איזה סוג של קול עולה כאן ביחס לשאלות העקרוניות, שזה מה שבויארי מדגיש, ואז אני אומר, יש דיון הלכתי שבפירוש בא לפרש ולסגור דברים ולהכריע. ויש דיון שאני קולט בו נימה, אפשר לא להשתכנע מזה, אבל לפחות בקריאה הזאת אני קולט בו נימה מאוד פרודית ופרועה, ואז אני אומר, אז יש פה, כמו שקצת אמרנו מההתחלה, יש מצד אחד קשר, זה לא מובא ממקום אחר לחלוטין, ומצד שני יש גם מתח. השאלה מה מעניין אותי? מעניין אותי הקשר, ולפי זה אני אלך עכשיו לפרש גם את מה שנראה מוזר באופן שיסתדר עם ההקשר, כי זה בוודאי בא בשביל זה. או שאני אומר, רגע, המוזרות פה היא גדולה מדי, וגם אם יש פה קשר, הוא לא סוגר את זה שבסופו של דבר המסר העיקרי פה זה הפער ולא הקשר. ואז אני שואל שאלה למה הפרשנות שלי חותרת. זה נכון שאצל בויארי אתה מרגיש לפעמים שברגע שהסיפור קוטלג אצלו ככל אחר, אז הוא בכלל שואל את עצמו אם הוא קשור או לא, והוא ישר לוקח את זה לרמה הגדולה של האם חכמים יש להם סמכות או אין סמכות. אבל עדיין אני חושב שבנימת הקריאה אני חושב שקשה לי, יש משהו, אני מרגיש שהניסיון לפרש את זה דרך הכיוונים שהתחלת להתוות, אני רואה שהוא יותר מדי בעיניי מתכחש לרושם הראשוני, שאומר לך קורה פה משהו אחר לחלוטין, וגם אם הוא יכול ללמד אותי כל מיני דברים על פועלים, לא נראה לי שזה המרכז שלו, שזה מה שהוא בא לומר, ובדל שהוא בא לומר משהו מעבר על זה.
לא, דווקא על המתח הזה ניסיתי להצביע. כי ברגע שאני קורא את הסיפור הזה רק כסיפור פנטסטי, ומה זה עושה לרבי אלעזר ורבי שמעון וכן הלאה, אני בעצם מעלים את המתח, אני מעלים את הקונטקסט שבו הוא מוצב מול סוגיה מסוימת ומנסה ומתכתב איתה בצורה כזו או אחרת.
למה? כי אני אלך לשאלה כללית מדי?
כי אני מתייחס רק לסיפור. או להקשר שכאילו, אני מתעלם מההקשר שלו כאן במקום הזה, ומתעלם בכלל מהניסיון של הגמרא. זאת אומרת, ודאי שיש מתח, ודאי שהוא נוצר איכשהו מהצבא של סיפור פנטסטי. חותר, אני לא יודע, לא הבנתי את הסיפור הזה, אבל שאומר משהו ביחס למה שהוא צב, מן המקום שהוא צב.
אבל השאלה באמת על מה קוראים, הוא היה
לא קורא את הדברים
של הדולית הגדולה.
הסיפור לא משל, הסיפור באמת כסיפור, אבל...
אולי ידע, אבל כשיש לך שתי כתבים שהם כל כך רחוקים אחד מהשני, אז כאילו, תמיד יהיה איזו השתלטות, ככה אני חושב, כאילו. כשיש לך, אתה מצרף שתי דברים שמקיימים ביניהם איזה מערכת זיקות וכאילו יש איזה פער ביניהם אבל הוא פער שהוא ניתן לגישור, אז כאילו, אז קל יותר לאחד בין שני הדברים כאילו בלי לפגום בצורה משמעותית בכל אחד מהצדדים. אבל כאילו כשיש לך סיפור שהוא כל כך מופרך, כן, על רקע של סוגיה הלכתית, אז כאילו זה כמעט מובנה שאחד הכתבים משתלט על הכותב האחר.
אבל מה זה אומר שישתלט? מה זה אומר שישתלט? אני יכול להבין איך ישתלט צד אחד. זה יכול לומר, לא, אני חושב שמה שאתה אומר לי, יש משהו, יש מצד אחד משהו מציג בזה שבויארי אומר לך, מה שמדובר פה זה בעצם מדבר על המטה, השפה של התלמוד, מתח משתי דברים גדולים. זאת אומרת, לא מדובר פה על פועלים. השאלה היא, אם ההתמקדות בפועלים היא לא באמת כמו שאתה אומר, זה שהיא השתלטות של ההקשר המקומי מדי על משהו שהאנרגיות שלהם הרבה יותר פורצות מהבחינה הזאת.
ניסיתי להגיד שהאנרגיה עובדת לשני צדדים. זאת אומרת, באותה מידה שאני יכול להגיד, אני הופך את הטקסט המקורי, את הטקסט ההלכתי, למגחיך את הטקסט ההלכתי והופך אותו, כאילו אני אומר, כשאני אומר, הדיון על השומן של זה הוא כמו הדיון על, הוא כמו הדיון על הפועלים. אוקיי? אז מצד אחד זה אומר לי, באמת הדיון על הפועלים הוא דיון מגוחך. או לצד השני, שיש משהו רציני בדיון על השומן.
כן, אבל השאלה מה זה אומר, כמה אתה יכול למשוך את זה? יש תמיד הצד הביקורתי והמפרק, יש לו איזה יתרון, אני מרגיש בדברים האלה, בגלל שקשה יותר להכיל אותו בתוך ה... כי תמיד זה אפשרי, נכון? העניין הוא באמת נטייה פרשנית. אז יש לך אנשים... רוב האנשים שעוסקים בפרשנות של אגדות, אני מרגיש, הם, בגלל שהרבה שנים של התייחסות לאגדות כסיפורים חסרי פשר, הם מאוד מאוד מחפשים משמעות. ובמקום הזה, המשמעות יש בו משהו כפייתי שהוא לא מאפשר הומור.
לא הבנתי, אבל גם בערים הוא נותן איזה משמעות. אני לא הבנתי מה...
כי יש הבדל בין לתת משמעות, אני חושב, במובן של... שוב, אני חושב, תוכל לשאלה, האם אתה מנסה...
הוא גם משמעות שהיא באה בהקשר הזה מסוים.
נכון, אבל יש הבדל מלהגיד שאתה מנסה לאחד לבין המקום שבו אתה מנסה... כאילו אני מרגיש שהסיפור הזה מוזר. האם כל הפרשנות שמנועדה להעלים את המוזרות הזאת, את החריגות הזאת, ולהגיד למה זה כן חלק מהמהלך הכללי של הסוגיה, וכן יש פה איזשהו מסר אחד וכו'. לא שאני אומר, לא, המוזרות הזאת היא משתמרת כפער, ומה שאני רוצה להדגיש בפרשנות, מה שהוא עושה זה להגיד מה המשמעות של הפער הזה, מה המשמעות של ההבדל. אני לא מצמצם את ההבדל ואת הריבוי של הקולות פה, אני אומר, יש משמעות לזה שהקולות המרובים נמצאים
כאילו
ביחד.
כאילו אני מתעסק בתוכן של הסיפור?
אני כן מתעסק בתוכן, אבל אני לא מנסה ליצור האחדה של הפער הראשוני שנתקלתי בו. הרבה מהעבודה, ההבדל אני חושב הוא בעיקר, הוא מתבלט מאוד בנושא שלנו, מעבר לדיונים התיאורטיים על ריבוי ואחדות. כי יש משהו בקטעים הומוריזם שהוא באמת מפרק את הקריאה הרגילה של התלמוד, הוא אולי מציג מתח שהוא חזק מדי. ולכן הרבה פעמים ההרגשה זה שהאלה שמפרשים אגדות, הם מוכנים להתגבר על הפער בין אגדה להלכה, אבל הם לא יכולים לקחת את האגדה כמשהו משועשה. הרבה פעמים יש בהם המון המון כובד והמון קריאות מהותניות ורציניות שמחפשות סמלים ומחפשות עומק, והם לא מוכנים בשום שלב להגיד שיש פה משהו שהוא סתם. ובמובן מסוים זה כאילו חוזר שוב, כאילו עד כה היו שתי אפשרויות בתוך הקריאות הדתיות של תלמוד, או להגיד שהאגדות זה סתם ואין מה להתעסק בהן, או להגיד שלא, אגדות יש בהן סודות, והר"ל עושה את זה, והרב דוב ברקוביץ' עושה את זה, והרב קוק, ואז להגיד לא, יש פה עומק, זה לא סתם, יש פה עומק. ופה אני חושב יש אפשרות שלישית, כי היא אומרת זה סתם ויש משמעות לסתם, זה לא סתם שתעזוב אותו ותמחק אותו ותתעסק בה, יש משמעות לזה שהסתם הוא חלק מהסיפור, אבל ברגע שאתה מנסה לפרש אותו בצורה כבדה מדי, אתה מפסיד את כל האנרגיה שאי אפשר להתכחש אליה, שנמצאת בה. וזה אנרגיה שהיא משמעותית, כי היא לא נכנסה לפה בטעות. לכן אני מרגיש שיש פה ניסיון באמת לחיות בשתי הקצוות. מאידך, כדי לסיים עם זה וללכת הלאה, כי כבר מאוחר, אני רוצה להצביע על כמה נקודות שמבחינתי קצת מגבילות אצלו. הזכרתי קצת בהתחלה, שהוא קודם, הוא מציב את המתח בגדול, שני הגבלות אני מרגיש שהוא עושה בדיון שצריך לנסות ללכת מעבר להם. אחד זה שהוא מתייחס למתח מאוד מסוים, המתח בין כל סמכותי לבין ערעור על סמכות, זה מה שמעניין אותו. וזה עניין מסוים, כאמור אפשר ללכת לכל מיני כיוונים, אפשר לשאול על אחדות מול ריבוי, השתעשעות חסרת פשר דווקא, שהיא לא דווקא באה לערער על סמכות, אלא פשוט לערער על השיטתיות נגיד, על התכליתיות של הדיון, וזה שהיא פותחת יותר מזה אופקים חסרי פשר. ועוד ההבחנה שהיא יותר משמעותית, אני חושב, זה שלמרות שהוא אומר בעצמו, אם נראה את הפסקה האחרונה שהבאתי פה, שלא מדובר על הלכה והאגדה, בסוף המאמר הוא מכניס במה שהבאתי כאן בסוף, על לנו לטעות ולהניח שהחלוקה בין הקולות שאני מעמיד כאן ביחס לתלמוד הבבלי מתייחסת להבחנה המקובלת בין הלכה לאגדה, שכן חלק ניכר מהאגדה הוא חומר רציני מאוד, זה כבר אמרנו. ולהפך, יש מקום לטענה שההלכה כוללת גם טקסטים סאטיריים, או בעלי אופי של רפלקסיה עצמית או פרודיה למחצה. פה אני מרגיש את הסוגריים שבדיוק יותר מעניינים אותי. כי הוא עדיין מאוד קל לו להגיד שהסיפורים הם טורפים, וההלכה היא סמכותית, היא רצינית, ולכן אני חושב תוך כדי בדברים שהראיתי שהוא מפספס, אני מרגיש שהוא מפספס אותם כי הוא מניח שמה שמופיע כקוד הלכתי הוא רציני. ולכן גם אם מישהו אומר לך, אל תדאג, הוא ובנו באו לעולם הזה, הוא אומר, טוב, זה טיעון הלכתי, זה רציני, זה בא להצדיק את הסמכות. ובגלל הדיכוטומיה שהוא יוצר פה בין סמכות לבין הומור, הוא מניח שההומור נמצא במה שמערער על הסמכות, ולמרות שבמשל הסיפור הזה, אתה יכול לראות שהפרודיה נמצאת בתוך ההלכה עצמה, כמו לגבי הדיון הזה של ה-60 מיני דם, כלומר, ההלכה עצמה הסמכותית מוצגת פה כמשהו לגמרי פרוע ושעושה פרודיה על עצמו בתוך הסיפור. ובמקום הזה אני חושב צריך ללכת מעבר זה ולשאול על סוגיות הלכתיות עצמם, לא על סיפורים שקל מאוד להראות את ההבדל בינם ולסגר אותם ככל נפרד. אני חושב שברגע שאתה נכנס לרזולוציה יותר עדינה ואתה רואה שבתוך הדיון ההלכתי עצמו יש דברים שחורגים ממנו, אז גם מבחינה פרשנית זה יותר קשה, אני מתעסק בזה קצת שבוע שעבר בגבול. מבחינת השאלה שזה מעלה, זה משהו שהוא הרבה יותר, הדברים אחוזים זה בזה. זה לא שני הפכים, אלא זה באמת איזשהו מין דיון שמערער על עצמו מיני ווי או בקצוות שלו, ואז השאלה מה זה אומר, היא נעשית שאלה יותר מורכבת, אני חושב יותר מעמיקה מהנקודה שהוא העיר עליה כאן, שזה המקום הזה של התוכנית, כישלונה, הסמכות, הערעור עליה, שזה המקום שהוא לוקח אליו, הסתירה, המניפי שהוא מוצא פה. אז שבוע הבא בעזרת השם נלמד סוגיה אחרת וננסה להגיע מאלה דברים קצת יותר אחרים, וכמה צריכים, השורה התחתונה היא חסרה לי, בגלל זה המאמר הזה לא נכתב, אתם תצטרכו לתרום אותה ולשאול לאן בעצם זה הולך, אז תשקיעו בזה מחשבה.